לעבוד, להיות יוצאות בשביל לשלם שם כל ישראל. אנחנו בעזרת השם נעסוק גם היום בעניינים קשורים לזמן שלנו, בענייני ביומה, בענייני יום הכיפורים, בעזרת השם, והיום נעסוק בשיעור של הרב לוי הזצ"ל בשלוש פינות של התשובה. הראשונה, תשובה מיראה, השנייה, תשובה מאהבה, והרמה השלישית של התשובה, תשובה עליונה, תשובה עילאה. זה אומר לנו שבעצם התהליך של התשובה, כן, כיוונתי שהשיעור יהיה נשמת דוד, השם, תראי לי,
פעם.
אני אשאל לו. זה אומר לנו שהתשובה היא בעצם תהליך, והתהליך הזה הוא נבנה משלבים שלבים. זה לא לבן ושחור, זה בעצם שינוי תפיסה והתקדמות בגישה חיובית או חז ושלום בגישה שלילית. זאת אומרת שאנחנו יותר ויותר קרובים אל מערכות הקודש. אנחנו בעזרת השם בתוך התהליך הזה. ונראה ביאור העניין בהקדם מאמר חז"ל במדרש רבה קשור לפרשת וישב. יש פסוק שמה, וישוב ראובן אל הבור. מדובר במכירת יוסף. יוסף הצדיק נמכר, לפחות הוכנס לתוך הבור, והאחים כבר לא יודעים מה קרה איתו. ובאיזשהו שלב ראובן חוזר אל הבור כדי לראות, לבדוק מה קורה עם יוסף, אולי כדי להוציא אותו משם. ההליכה הזאת של ראובן היא בגדר של תשובה. לכן גם התורה מתייחסת לביטוי וישוב. וישוב מלשון הוא עשה תשובה בזה שהוא הלך אל הבור. כלומר הוא הלך אל יסוד אחר. אז המדרש מתייחס לדבר הזה, וכותב שבעניין נבואת הושע יש גם כן שם תשובה, שנאמר שם, שוב הישראל עד השם אלוהיך. והמדרש אומר שראובן פתח בתשובה תחילה. מה הייתה התשובה של ראובן? לא רק זה שהוא שב אל הבור, אלא שבלבל יצועי אבי, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה. לפיכך, בן בנך פוסח בתשובה. מי זה בן בנו? פושע. בגלל שראובן עשה תשובה על זה שהוא בלבל את יצועי אביו, זאת אומרת שהוא מנע חיבור בין אבא שלו לבין אמא, אז התשובה שהוא עשה גם כן בגדר של יוסף, קשור ליוסף, שזה קשור לעניין הזה. התשובה הזאת תוליד שמצאצאיו של ראובן, והוא הנביא הושע, יתחילו, ותהליך התשובה יהיה תמיד קשור למשפחה הזאת במרכאות. כלומר, לפחות בשלב הראשוני. הם אלה שפותחים בתשובה. כמו שהסבא עשה תשובה, ככה הנכד גם כן פותח בתשובה תחילה, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוהיך. עכשיו יש שאלה, שאלה פשוטה, האם לא הייתה תשובה לפני כן? מה, התשובה התחילה עם ראובן? הרי האדם הראשון בכלל עשה תשובה. מה הסיפור פה? וכבר תמהו בזה המצינו שקין עשה תשובה. הנה, לפני אדם, אחרי אדם. לא חשוב, אפשר לתת כמה דוגמאות. ראינו כבר שקין עשה תשובה. כמו שאמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני. כלומר, אומר לאבא שלו, עשיתי תשובה. והקדוש ברוך הוא, כן, הבנו אחד את השני, הסתדרתי עם הקדוש ברוך הוא. אז הנה, יש לנו כבר מקור אחר לתשובה. אז למה אתה אומר לי שראובן פתח בתשובה, ואחרי זה הושע המשיך את התשובה? יש אנשים לפניו שעשו תשובה. חוזרים אחורני, וכן אדם הראשון. עצמו עשה תשובה, באותו יום שחטא. כלומר, בראש השנה. ביום השישי לבריאה, אדם הראשון עשה תשובה. לפני שנכנס לשבת. וישב 130 שנים בנהר גיחון. זאת התשובה שלו, 130 שנים. מה, לא מספיק? עד שאלה זרזין על בשרו. זאת אומרת שהוא כל כך התנקה שם במשך 130 שנה. כן, כמה זה 130 בגמטריה? באותיות? כל. כלומר, הוא שמע הראשון את כל השופר. מה אתה רוצה? זה מתן תורה ראשון, סיני. אותה גמטריה. הסביב. כאילו הוא הפך להיות חלק מהטבע. וכן מצינו בישמעאל, שעשה תשובה, גם ישמעאל עשה תשובה. וזאת התשובה שעתידה להיעשות גם כן לעתיד לבוא. ישמעאל גם כן עושה תשובה.
זה
130
שנה שהוא היה
לבד,
הוא עשה תשובה,
אבל גם אומרים שיש... כן, אבל זו התשובה. זאת אומרת, שם זה היה ניקיון של עצמו, שהוא בעצם ניקה את עצמו מכל הדברים שלא היו אצלו. אז אצלו זה נעשה בצורה לא כל כך מובנת, כן, של זרע. אבל צריך להבין את העניינים, זה בעצם יסוד תשובתו. ועמי ראובן הוא הפותח בתשובה תחילה. אז השאלה חוזרת, למה המדרש מתייחס לתשובה, ראשית התשובה, עם ראובן דווקא? ואותו עניין אינו מובן גבי הושע. למה דווקא הוא פתח בתשובה תחילה? מה, הוא הנביא הראשון שדיבר על תשובה? כל הנביאים שהיו אז דיברו ועוררו על התשובה. והיו מלא נביאים לפניו, כל הנביאים מדברים רק על זה. אז איך זה שדווקא הושע ודווקא ראובן? הוא מוכרח מזה, כי הגם שכבר עשו תשובה לפני ראובן, נכון שהיו אנשים שעשו תשובה לפני ראובן, אבל זאת הייתה תשובה מבחינה אחרת. זאת אומרת, אנחנו כאן עסוקים ברמות שונות של תשובה. וכן עוררו על התשובה לפני נבואת הושע, שהייתה על בחינה מיוחדת של תשובה שהוא פתח בה תחילה. אז אם המדרש מתייחס לתשובה של ראובן כתשובה ראשונה, ושל הושע אחריו כתשובה ראשונה, שהם פתחו, כנראה שהם פתחו בשלב נוסף, ברובד נוסף, בגישה חדשה לתשובה, שלא נראתה עד שהם פתחו בה. לכן, המדרש לא משקר, הוא אומר שהסגנון של התשובה שהם נגעו בה, אף אחד לא עשה את זה לפני. אז אנחנו שואלים, מה התשובה של ראובן עשה, שהייתה בגדר של חידוש, והתשובה של הושע, שגם היא הייתה בגדר של חידוש.
יש פשע בשם שלו,
יש הרבה גדולים, אבל אנחנו לא ניגשים לזה עכשיו, אנחנו רוצים לראות בעומק של הדברים, ואחרי זה בעזרת השם אפשר לתת כמה דובדבנים, אבל זה לא עיקר העניין. והביאור בזה, לפי מה שנתבהר בפרק ראשון בשם הזוהר הקדוש והפסיקתא והעיקרים, יוצא כי שלוש מדרגות יש בקרבת כנסת ישראל לקודש הברית. כן, הנושא הזה הוא נושא שאנחנו חוזרים עליו מכמה גישות, מכמה זוויות שונות. כל הזמן הנושא הזה חוזר על עצמו, כי זה דבר שצריך לעכל ולהפנים בצורה ודאי, שיש בקרבה, בקשר שלנו עם קודש הברית הוא, בעצם שלוש מדרגות של קרבה. זו למעלה מזו. הראשון, כן, המדרגה הראשונה, בחינת עבדים. נכון, אנחנו יכולים לעסוק בכל העניינים של התורה כעבדים ביחס למלך. כמו שנזכר כמה פעמים בתורה, עבדי הם אשר הוצאתי אותם בארץ מצרים. השני, היחס השני בינינו לבין קודש הבריחו, זה בנים, כמו שנאמר, בני בכורי ישראל. שלח את בניי ויעבדני, הוא שלח את בני ויעבדני, בנים אתם לשם אלוהיכם, וכו' וכו'. השלישי, כנסת ישראל בת זוגו. כמו שנאמר, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך, ובכך חשק, למדנו את זה ביום הכיפורים, בראש השנה, על העניין של החשק, שהוא דבר שהוא למעלה מטעם. אין טעם בחשב. אי אפשר לתת טעם למה הוא אוהב אותנו. כן? אהבתי אתכם נאום השם, ועשב שנאתי. ככה כתוב, פסוק מפורש. למה אהבתי אתכם? אין סיבה. אם הייתה סיבה, לפחות מבחינתנו, זה היה אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. כאן אין סיבה, חשק אין לו סיבה. זה הפן השלישי, זה הרובד השלישי, זאת הקומה השלישית של היחד. הראשון עבדים, השני בנים, השלישי כנסת ישראל, כלומר בת זוג אישה. וכן הביא בפסיקתא, תראי, כאהבת אישה אהובת ריאה, כן אהבת השם את ישראל. הנה. הפסיקתא מביא, כמו שאיש אוהב אישה, ככה אהבת השם לישראל. למה דווקא היחס הזה?
זה לא איש
אוהב אישה, אישה אוהב אותי. מה?
אישה אוהב
אותי. לא, כאהבת אישה, לא כאהבה שאני אוהב אישה, כאהבת אישה. כאיש שאוהב אישה, כאהבת אישה, אהובת ריאה, כן, אהובת ריאה, כן. בשלוש מדרגות אלו תלויים לפי דרך העבודה שכלל ישראל עובדים את השם ידבר. אז אנחנו יכולים להופיע לפניו בשלוש מדרגות. כמו שזה בכלל, זה גם כן באיש הפרטי, אנחנו יכולים בצורה אינדיבידואלית להיות במדרגות הללו. כמובן שאת המדרגה השלישית, אי אפשר להציג, אלא אם כן אנחנו קשורים לכלל. כי כנסת ישראל זה לא איש ישראל לבדו, אלא כנסת ישראל בזוגו. יש כאן ביטוי והמחשה והבלטה של המדרגה שנקראת כנסת ישראל. אצל בנים ואצל עבדים זה יכול להיות אינדיבידואלי. אבל בשלב השלישי אי אפשר להציג אותו, אלא אם כן אתה קשור למדרגה הלאומית. אז אנחנו חוזרים על המדרגות. מדרגה ראשונה, והעבד הנאמן, כשיש עבד והוא נאמן, מה זה נאמן? זאת אומרת שהוא לא עושה דבר שהמלך לא אומר לו. הוא נאמן בכל ביתי נאמן הוא. גם משה רבנו הייתה לו מדרגה כזאת. דרך אגב, זה לא אומר שכשאתה משיג מדרגה שנייה, אתה מאבד את הראשונה. כן, אתה יכול להיות עבד, אתה יכול להיות עבד ובן, אתה יכול להיות עבד ובן וכנסת ישראל בזוגות. כמובן שאחד מאלה דומיננטי, ואז אתה בעצם מתייחסים אליך ביחס למדרגה השולטת. אז אנחנו חוזרים, העבד הנאמן עושה מה שרוצה האדון, בשלמות, בין בעשה טוב, בין בסור מרע. זאת אומרת, אם המלך אומר לו דבר חיובי לעשות, הוא עושה אותו, ואם המלך אומר לו אל תעשה, גם כן הוא לא עושה. אבל היות ואינו אלא קניינו, כלומר לעבד אין מציאות עצמית, הוא כמו מת. מה זאת אומרת כמו מת? הוא זרוע של המלך, אין לו קיום בפני עצמו, אין לו מציאות, אין לו עצמאות. לכן הוא נקרא קניינו של המלך, כאילו המלך קנה אותו, הוא שלו. אז אין עבודתו אלא עשיית רצון האדון כדי לקיים חובתו. כלומר, הוא יוצא ידי חובה. הוא לא עושה את הדברים כי הוא אוהב את המלך, הוא לא עושה את הדברים כי הוא מבין שהמצווה הזאת היא חשובה, או שהפקודה הזאת חשובה. הוא עושה כי המלך אמר, הוא לא מבין כלום. גם לא רוצה להבין ולא אכפת לו. יכול להיות. לכן הוא יוצא ידי חובתו, מכוח עבדותו, הוא עבד. וגם שהוא עושה הוא ברצון, נגיד שיוצא שבאמת הוא מסכים עם מה שהמלך אומר לו עכשיו, והוא עושה את הפקודה ברצון גם הוא, למרות זאת, אין זה יותר מקיום עבדותו. כי הוא תמיד בגדר של עבד, הוא לא יכול לעלות מהמדרגה, הוא תקוע, הוא סגור, הוא חתום בתוך המנגנון, בתוך ההגדרה הזאת של עבד. והבן, שלב שני, מדרגה יותר גבוהה מעבד, כשהוא עושה רצון אביו, אחר שיש לו קשר נפשי עם אבא שלו, שהוא שורשו, שורש ממנו. ולכן מקיים המצוות מתוך אהבה עזה ודבקות באביו, אבל במולד, בטבע. אין כאן איזה מין רצון חיצוני, זה פשוט המשכיות של אביו, ואז יש אהבה יותר מעבד, כי יש כבר קשר משפחתי. לכן העשייה היא בגדר של לעשות את רצון אביו בגלל הקשר הנפשי הזה. ואז על ידי עשיית המצוות יש בזה לא רק קיום רצון השם, אלא שעל ידי זה מתדבק בדבקות בהשם יתברך. למה? כי ואתם הדבקים זה דבקות פנימית, טבעית, שנובעת מזה שאנחנו בנים, בנים למקום. אבל יש בזה מדרגה שעכשיו הרב הולך לפתח אותה. אמנם, דבקות זו היא דבקות של המוח והלב בהבנה ובהרגשת אהבה לשם. זאת אומרת שכאן פועלים גם המוח וגם הלב. זאת אומרת, המוח בגלל שהוא הבן של אבא שלו ומטבע הדברים הוא נאמן, והלב בגלל שהוא קשר טבעי. אז הוא מרגיש. אז אותו דבר כאן, במוח והלב, הם הפועלים העיקריים בהגדרה של בן ביחס לקדוש ברוך. אז האהבה הזאת היא אהבה שכלית ואהבה רגשית. שלב ג', גבוה מכולם, בחינת כנסת ישראל בת זוגו, היינו שגם דברים שאין עליהם מצוות התורה לאוסרם או לחייבם, כן? כמו דברי הרשות, ודברי היתר נמנע מזה. זאת אומרת שבשלב השלישי, גם אם דבר לא כתוב בתורה, אבל אתה יודע שמבחינה מוסרית זה לא נכון לעשות את זה, גם אם זה לא ספציפית אסור, זה כבר מדרגה שהפסקת, מדרגה שלישית של כנסת ישראל בזוגו. זאת אומרת שאתה לא בעצם יוצא ידי חובה ממה שכתוב, אתה גם בכנסת ישראל מתייחס לרובד שבין הדברים. כן, בנואנסים שלא כתובים, אתה גם כן נאמן לזה, כי אתה מבין שיש שם בתורה גם דברים שהם בגדר של רשות ולא בגדר של חובה. למשל, תפילת ערבית. כן, זה רשות, זה לא חובה. מעיקר הדין. אבל אתה יכול להגיד לעצמך, אם זה לא חובה, אז אני לא שם. תלית קטן, אם אני לא שם בגד עם ארבע כנפות, אני לא שם. אני יכול כל החיים שלי לא לשים תלית קטן, ואני בסדר גמור. למה שאף פעם לא שמתי טישרט עם ארבע כנפות? עכשיו שני, אתה אומר, אבל אני רוצה. אז אני רוצה בכוונה לשים בגד כזה, כדי שיהיה לו ארבע כנפות, ואז אני מטיל ציטיות. אותו דבר במזוזה. אני יכול כל החיים שלי לחיות בלי מזוזה. פשוט מאוד אני עושה משקופים עגולים, ואין לי מעברים אמיתיים בבית, אז אני יכול כל הבית שלי בלי מזוזות, זה בסדר גמור. אין שום חובה. אבל אני רוצה בכוונה לעשות לי משקוף ומזוזות, כדי להניח שם, לקבוע שם המזוזה, אז אני עושה את הדברים. ועוד כמה דברים כאלה. לאכול, איך אתה אוכל, גם אם זה קשה, מהדרי. אבל הצורה של האכילה שלך, גם היא לא כתובה בתורה. לא כתוב על תאכלו כמו חזירים. אבל אתה יכול לאכול כמו חזיר, ואכלת כשר. אז גם שם יש כל מיני דאגות של האדם כדי להגדיל את היחס שלו לקודש הבריא. אז האדם נמנע מדברים שהוא מבין שזה לא טוב. תחילת כנסת ישראל וזוגו היא מדרגת דבקות לא רק במוח ובלב, כמו הבן, אלא גם בכלים ובגוף, מה שאין לבן ביחס לאבא שלו. אסור לאבא להיות בקשר חז ושלום עם הבן שלו בצורה של כלי, של גוף. הקשר הוא קשר יותר נשמתי, חווייתי, רגשי, של אהבה, של שכל, של הבנה. אבל אצל האישה יש חידוש. גם הגוף שלה, כן, הוא חלק מהקשר של הקרבה. זאת אומרת, גם הכלים החיצוניים ביותר שלה, גם עצם היותה אישה בגוף ממשי, ולא רק בשכל וברגש, אלא גם בגוף, כלומר, קומה שלמה, זה מה שמניע את היחס הזה. לכן, גם בכלים בגוף, כאישה שמבטלת כל מהווה לבעלה, אז האישה מבטלת אפילו את גופה. היא ניתנת כל כולה לבעלה. זה דבר לא פשוט בכלל. זאת אומרת שהיחס שלנו במדרגה כזאת עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שגם הכלים שלנו, כן, מתבטלים כלפי רצונו יתברך. ולכן, מתרחקים מכל דבר שמזהם, שמגשם את האדם, כדי להיות ראוי לדבקות הכלים ולא רק דבקות של מוח ולב כמו שהיה בבחינת בנים. מה זה לבטל את הגוף לרצונו יתברך? איך אני יכול לבטל את הגוף שלי לרצונו יתברך? מה זה אומר למשל? תנו לי דוגמה אם יש לכם. זה שאני מבטל את המוח ואת הלב שלי זה יחסית קל להבין כי אנחנו עושים את זה הרבה, אבל הגוף איך? מה? ושזה מה? כלפי מי? איך? כשאני אוכל אני משתעבל אליו?
אם אתה מכוון
זה... זה משהו אחר. אבל לאכול סתם ולישון, אז איך זה עובד? זאת אומרת שזה רק עניין של כוונה. מה? מה יש במקווה?
יש התבטלות מסוימת.
למי?
לטובלים.
ביחס למי?
זאת
אומרת, מתחילת הגוף, והוא
מתבטל כלפי עבורי. לכנס למים, זה לא טבעי. אוקיי. שתת
את הגוף
בתפיסה רוחנית, להכיר בגוף כחלק ממנו. למשל, תן לי דוגמה יותר מוחשית.
ריקודים. יפה
מאוד. עד שהגוף לא זז בעצמו, עד שהגוף לא חי בעצמו, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך. אז אתם יכולים להגיד כל הדברים שאמרתם, זה נכון, אבל זה עדיין דתי כזה, זה עדיין, זה לא... פה הגוף שלך זז, הגוף שלך רוקה, כל הגוף שלך זז, זה אומר שאתה בשמחה שלמה. לא רק כרוע שלך בשמחה, אתה מבין דברים, ואז אתה בהי.
כן.
למשל, מצוות צוקה, מצוות ארץ ישראל, זה ביטול גופני, אמיתי, לא רק נפשי ורגשי.
רעב כל עשייה.
זאת אומרת, כל מה שקשור בעשייה, יש טף עוד כמה ימים בחג הסוכות. כמה בחג הסוכות אתה תהיה שמח, אבל לא רק בנפש שלך הפנימית, לא עונג. ריקוד אמיתי, שמחה, שירה, זוזה, נענועים. עד כמה אתה מסוגל לזוז פיזית, כן? שגם הפיזי הזה, עד כדי כך שמי שמסתכל עליך מבחוץ יחשוב שאתה משוגע. נכון, כמו שאמרה מיכל ביחס לדדים, נכון. זה הוא מתבטל, מתבטל לרצון העליון, שעכשיו התחושה של הקרבה עם הקדוש ברוך הוא לא מסתיימת רק בהבנה. קראתי טקסט ואז אני זה בסדר. אבל אם אני בטקסט הזה ואני בתורה יצאתי מהלימוד שלי, אני מתחיל לרקוד, אז הגוף שלי השתתף בתוך המצווה.
זה מתבטל.
זה אותו דבר. כי הוא מתבטל כלפי השם. ועל מה הוא רוקד? הוא נותן את עצמו. הוא מזועזע. כלומר, משהו עליון נגע בדבר הכי תחתון שבי.
אבל אתה לא מדבר רק על תכלס מצוות. אם כרגע אני מגיע ואני מצליח להכניס את השייכות לאלוהים גם בעבודה, ולהכניס את ההבנה הזאת של התישוב במה שאני עושה כרגע, ללא כל קשר עם מצווה.
לא אמרתי מצווה.
אז זה גם שיעבור של הגוף.
לא אמרתי מצווה, אמרתי דברים שריקות אפילו.
דיברנו על סוכה, דיברנו על כל הדברים שהם יותר כאילו מצווה ממש.
זה לא עניין כזה.
לא.
זה דברים של רשות. בעניינים של מצווה, אתה חווה את זה אפילו בימים הראשונים של ההיסטוריה שלך. ברית מילה. אתה מוריד חלק מהגוף שלך, מורידים לך, בעל כוחך. גם הגוף שלך משתתף בזה.
אבל השמחה גם
תלבין לשלבות זה מה שאני אומר, להתבטל. אם זה לא היה רצון של כוונה, זה היה רובוטיזציה, אני לא מדבר על רובוט.
אבל רוצית לבטל, כמו שהגוף לא, הוא עושה את זה בעל כוחו.
לא, אין דבר כזה.
זה,
זה, זה הופך להיות חלק מהשבע, אני לא ביטלתי את השכל ואת הרגש כדי להפוך להיות הגוף. לא. זה תחומה שלמה. שכל, רגש וגוף. זה הופך לבטל. אם אני מבטל את עצמי בצורה שאני כבר לא קיים, זה לא ביטול. אתם מבינים? אני לא מדבר על מתים. ביטול זה רצון להתבטל. נכון? דני? נכון, סוף. ובקצרה, בחינת עבדים, היינו קיום התורה והמצוות מבחינת המעשה, זה של עבדים. הם עושים. בחינת בנים, היינו קיומם מתוך אהבה ודבקות המוח והלב, בכנסת ישראל, בזוגו, הוא לצהר ולקדש את הכלים עצמם, ואפילו בדברים המותרים, שממשיכים חומריות על האדם. זאת אומרת, מותר לי לקיים יחסים עם האישה, אבל באיזו צורה. כמו שיש ג' בחינות בקיום התורה, כך זה שעובר על התורה פוגם בכל ג' בחינות, שעל ידי החטא פוגם בבחינת הכלים שממשיך זוהמה על עצמו, וחז ושלום פוגם במוח ופוגם בלב. והכל נמשך לרע. כל מה שאמרנו עכשיו, אם חז ושלום אדם פוגם, הוא יכול לפגוע גם בגוף שלו, גם בשכל שלו וגם בלב שלו. וזה נקרא חטאים שבעצם שוברים את הקשר. אז אתה כבר חז ושלום יכול להגיע למצב שאתה אפילו לא עבד, לא בן ולא כנסת ישראל בזוגו. כי פגעת בכל התחומים האלה. גם במעשה, גם במוח ובלב. וגם בנתינה הטוטלית.
גם כנסת?
מה?
גם כנסת?
כן, אם אתה לא משתייך לדבר הזה, אם אתה פורש, אם אתה יוצא מן הכלל, ואתה כופר בעיקר, אז כן. יש אנשים שחז ושלום יצאו, פרשו מהכל. אז תגיד שנכון, באבסולוטי יש חזרה אפשרית. נכון, אבל בזמן הזה הם יצאו. יש, יצאים מן הכלל. כשלא יצאו ממצרים חלק, כן, אז הם כבר לא נקראו בני ישראל. אז הם הוציאו את עצמם מן הכלל, כפרו בעיקר, נשארו במצרים. לא מדובר עליהם יותר, זה נגמר. הם סגרו את הסיפור. מי שחז ושלום מתבולל ואין לו אפשרות לחזור.
עדיין מדובר עליהם, כי תמיד עד היום, עד עצם היום, אנחנו מזכירים את את החלק שלא יצא.
לא
עדיין,
נכון.
עדיין נשתייך.
לא אנחנו מזכירים רק את החלק שיצא. מתי דיברת על החלק שלא יצא? חוץ מזה שהם מתו.
רשי באותו רגע, וכל פעם אנחנו...
מה הוא אומר? שם רשי באותו רגע?
ארבע מתוך חמש לא יצאו.
לא. הוא אומר ששתיים מתוך עשר יצאו.
שתיים מתוך עשר. אבל עדיין. אתה מזכיר אותם בזה, שאתה אומר שהם לא יצאו, הם עדיין משתייכים.
לא, עוד פעם. אני לא מזכיר שהם לא יצאו. אני מזכיר את אלה שיצאו. לא כתוב... ארבע חמישיות לא יצאו.
הם עדיין משתייכים.
לא. הם נקראים רשעים, זהו. חז ושלום, הם יצאו מהסיפור. שלא רצו לעלות. ככה כתוב, רשי אומר, רשעים. אין סיפור עליהם בתורה. התורה מתייחסת אליהם, אין סיפור עליהם כבר. לא מדובר עליהם יותר. התורה שכחה אותם. זה כבר מדרש, נכון? שהם מתו, זהו, נגמר. זה הדבר היחידי שאנחנו אומרים. שהם מתו במכת חושך. זהו. וכן, מבחינת המעשה עצמו, שעושה מעשה חטא, אותו דבר, במעשים, במחשבה, ברגש, אבל יש חטאים שאינם פוגמים בכל הגימל בחינות, כגון מי שאינו מטהר ומזכך בחינת הכלים בדברי הרשות, אז הוא פגם רק בבחינת כנסת ישראל בזוגו. אבל עדיין יכול לקיים עבודת השם בבחינת בנים ובבחינת עבדים. רוב האנשים, או הרבה אנשים, נמצאים בחלק הזה של בנים או של עבדים. אין להם את ההבנה אולי, או את הקשר של כנסת ישראל בזוגו, כי זה קשה מאוד להפנים את הקומה הזאת. אבל הם ממשיכים להיות עבדים, או בנים ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל דברי הרשות, הרבה אנשים פוגמים בדברי הרשות בגלל שזה דברי רשות. הם אומרים זה לא כתוב, אז אם זה לא כתוב, למה שאני אוסיף על עצמי דברים כאלה?
סליחה,
אתחיל לכנסת
ישראל, אנחנו כולם בנים איתה. עושה להיות דבד בבחירה יותר גרעלית
מלהיות
שקשור לכנסת ישראל.
זה תלוי איך אנחנו בונים את זה, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה. אפשר להיות אינדיבידואלי. ואפשר לדעת שאתה בעצם חלק מהדבר הזה, ואיך אתה בונה את הדבר הזה במציאות. זה לא סתם להיות שייך למדרגה. האם אני חי את זה כל יום? זה העניין. זאת אומרת, להיות במודעות שאני ביחס של אישות עם האיש, עם הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה שכל יום צריך להשקוט אותה, כמו בזוגיות. אני לא יכול להגיד אני זהו, אני נטוי. זה לא עובד, כי בעצם זה בחירה של כל רגע, או מיתוק חז ושלום. העבד לא יכול להתנתק, והבן לא יכול להתנתק, האישה כן. זה העניין. אז יש חידוש עצום בדבר הזה.
שלא מתחבר כאישה בגלל, להתחבר כבן או עבד.
לא, בגלל שכשאתה מתחבר כאישה באמת, אתה מתבטא לגמרי. אז יש לך את הבחינה של הבן ושל העבד שכלולים בתוך המדרגה הזאת. כי אתה הופך להיות חלק מהמציאות הזאת. כלומר, כל מי שגבוה יותר כולל באופן אוטומטי את מה שמתחתיו. וכן, העושה מעשה מצווה בלי האהבה הגמורה והדבקות, אז הוא פוגם בבחינת בנים, אבל נשאר לו בחינת עבדים. ורק זה שעובר גם במעשה, תשים לב, הוא הולך ממעלה למטה, הוא מוריד כל הזמן את העליונים. הרי הוא פוגם גם בבחינת עבדים. אז מי שפוגם במעשים, הוא פוגם בהיותו עבד לשם. מי שפוגם בשכל ובלב, הוא פוגם את היותו בן לשם. ומי שפוגם במדרגה של הדבקות של האהבה, כן, הבחירית הזאת, אז הוא פוגם גם בכנסת ישראל. זה נקרא דברי רשות. ובזה יש לבאר מעלת תשובת ראובן. אז אנחנו עכשיו חוזרים, הרב מחזיר אותנו לתשובתו של ראובן. למה ראובן המציא? מה הוא המציא בתשובה? מהי המדרגה שלא הייתה עד שהוא הגיע?
בתשובתו.
כן?
בתשובתו.
אין דבר כזה בעברית.
בתשובתו.
זוגו. כן? זאת אומרת שיש מדרגה שצריך להבין אותה. אז לכן מה חידש לנו ראובן? שחלוקה משאר ענייני תשובה שמתאימים. אז אנחנו חוזרים. תשובת קין הייתה מבחינת עבדים. כלומר, קין הוא עבד. אז הוא עשה תשובה של עבד. ובזה ששפך דם, נכון? הוא הרג את עבד, נכון? ועבר על מצוות לא תרצח. כן, כמה הוא רצח?
חצי מהעולם.
נכון? זה פוגרום. הם היו שניים. הוא רצח חצי עולם, זה לא שחוק. כן? זאת אומרת שהוא עבר על מצוות לא תרצח, אז מה הוא עשה בזה? הוא מרד במלכות שמיים. ובכלל זה פגם בבחינת בנים. ובבחינת כנסת ישראל בזוגו. זאת אומרת שאם הוא פגם שמה, הוא בעצם פגם בכל הקומה. לא יכול להשיג שום קומה אחרת. אתם מבינים את זה, נכון? כי אם אתה מבטל את הקומה הבסיסית של עבד, אז אתה לא יכול גם לקיים את הקומות האחרות. שהרי אם אתה לא עשית, אם אתה לא מסוגל אפילו את הבסיס לקיים ביחס שלך עם הקדוש ברוך הוא, איך תעלה למדרגה של בן ואיך תעלה למדרגה של כנסת ישראל בזוגות? אתה לא יכול. אז מה הוא עשה? איזו תשובה הוא עשה? אבל התשובה שעשה הייתה רק בבחינה אחת שהוא מקבל עליו שוב עול מלכות שמיים. זאת אומרת, בסיס, 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 עבדים, עבד. ונתפשר עם קונו, כן, הוא מצא פשרה, מה זה נתפשר עם קונו? כמו אדון שקונה את העבד, כן, זה חזר למדרגה הזאת, אבל בפגם שתי הבחינות האחרות לא שב. איך הוא פגם בבן? תגידו לי איך הוא פגם בבן, מה אתם אומרים? הוא בכנסת ישראל. שהרי אומרים שהוא לא שב, זאת אומרת שהוא פגם בזה, הוא קלקל משהו שהוא יכול להשיג, אבל הוא לא השיג, מה הוא פגם, למה זה פגם ב... עכשיו הוא עבד, נכון? איך הוא פגע במדרגה של בן?
זה שהוא מתחיים.
אז מה הוא עשה, מה זה התשובה שהוא עשה? אוקיי.
פחד מהעונש.
יפה, תשימו לב למילה, התפשר עם קונו. מה עוד? לא כתוב שקונו התפשר איתו, כן? הוא התפשר עם קונו.
פחד מהעונש, והוא חזר בעניין.
יפה, זאת אומרת שזה בסיס מאוד 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 פרימיטיבי, בוא נגיד של התשובה. כן? של פחד. אני שמעתי מלא שיעורים השבוע, בכל מיני, כי אני ככה מתעניין בלדעת מה אומרים. אתם לא מבינים, פשוט רק, כל מה ששמעתי זה רק תשובות של פחד. כן, עכשיו אישה למשל, כמה שהיא מכסה מהראש שלה, אז ככה יהיה לה עונש. אם היא מכסה 80%, אז יש לה 20% של גנום. אם היא מכסה 100%, אז יש לה וכו'. כל מיני שיעורים כאלה, בכל מיני מקומות, זה העניין, זה היחד.
ככה
נכון, ככה, זה הכל ככה, ומייצרים ובונים אנשים ככה בצורה כזאת, כל הזמן מדברים רק על זה בצורה כזאת. כן, זה בסיסי, לא אמרתי שזה פסול, אבל זה הבחינה הפרימיטיבית הראשונית, בוא נגיד.
לפעמים ראשונה שפגשתי רק שנתן שורי, אמרתי לו, אני עובדת השם באהבה. ואני מפשוטית ככה, אם אתה רוצה שאני מפחד, מה יש לו כל... תביא, אם את לא מתחילה מפחד, את לא יכולה להגיע לאהבה, אולי אני
אמרה... יראה, יראה, לא פחד.
כן, אבל הוא הביא...
זה מה שאני אומר, מתרגמים את היראת השם לפחד בסיסי של עונש. אז יש מדרגה כזאת, יש אנשים שחיים כך.
עוד משהו מכאן, שהוא אומר, השומר אחרי הנוכיר, זאת אומרת, לא היה לו צער וחרטה מיד איך שהוא עשה את זה, ולראות אחרי שבוע, ראיתי אותך, סליחה, נכון, נכון, אני לא...
נכון, זאת אומרת, אין לו השגה, באמת, כמו שאתם אומרים, אין לו הבנה, תנמה, רעיונית, פנימית של הדבר הזה. גם תשובת אדם הראשון, עכשיו אנחנו ניגשים לתשובה הקודמת, אדם הראשון, הייתה בבחינת עבדים ובנים. כלומר, קצת יותר. יש לו גם הבנה של בנים, למה? כי אדם הראשון גם בשכל וברגש הבין משהו. ולא עשה רק תשובה בגלל שהוא רוצה להיות עבד השם. הוא הוסיף עוד מדרגה. אבל לא בבחינת כנסת ישראל בת זוגו. זאת אומרת, הוא נכנע בצורה שהיא כבר כמעט הסירה מעצמו איזה מין בחירה חופשית כזאת. של להתנתק. הוא נכנס כמו עבד וכמו בן. אני יודע שאני קשור אליך, דה פקטו. ככה נולדתי, ככה נבראתי. אני ה... יצור שלך, אז זהו.
אני אומר שעד שהגענו לעם ישראל, במקום לעלות, הורדנו מדרגות. אדם הראשון השיג שני מדרגות, והקיים קיים איבד אחד.
שתי מדרגות, אחרי זה אחת.
אחת, ואז הגענו כדי לעלות את שלושה.
אבל פה אנחנו מדברים עדיין ברעובן. בסדר, רעובן זה עדיין לא גילוי אמיתי, נכון. זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה מה שאומר המדרש, בגלל זה אנחנו שואלים את השאלה. כלומר, הרב מתייחס כאן למדרש, מדרש רבה, בפרשת וישב, הוא אומר, אני לא מבין, למה המדרש אומר שהוא ראובן זה הראשון שעשה תשובה, במה? בזה שהוא חזר אל הבור. מעניין. כלומר, הביטוי, הפסוק בתורה שמבטא את הקשר הזה של כנסת ישראל בזוגו זה וישוב ראובן אל הבור. מה זה הדבר הזה? מה הקשר עם יוסף? הוא חוזר אל הבור, נו.
חוזר תשובה של בן, כאילו בן.
בסדר, אז למה אתה אומר לי שזה חידוש? בן כבר, אדם הראשון עשה.
זה אדם אינדיבידואל, זה לא עם.
אז עוד פעם, אתם לא הבנתם את השאלה.
יש
לו, זה כבר עשה אדם הראשון.
יש לו עשייה של חזרה אל החטא לשמש אותה. אמרנו שהעניין הזה של בת זוגתו, זה גם העניין של העשייה עם הגוף.
אוקיי.
ולעשות. אז אדם הראשון הוא ישב, לא זז, לא עשה שום דבר.
עין
עשה.
לא. אדם הראשון עשה.
הוא עשה תשובה, אבל מבחינת הבן.
נכון.
לא עלה בדבר הבא, אבל לא היה לו את העניין.
למה? מה ההבדל? זה מה שאני שואל.
כתוב שהוא היה עשבי, כמו עצב.
נכון.
אז זה אומר צמח, זה לא אומר שלא היה עשייה של גופו עד הסוף. קין בכלל הוא עשה פשרה. הוא התפשר כי בסופו של דבר טוב, נו.
אינטרס.
אינטרס. פה יש איזושהי תשובה שאני מגלה, ראיתי, חטאתי, אני חוזר אל.
אל מה?
אל הבור.
כמו אל המקום הזה,
ואני עושה את התשובה, ואני תופס...
מה
אל
הבור?
את יוסף, את היסוד.
שירת היסוד. מי משתמש ביסוד? רק איש ואשתו. זאת אומרת שכשהתורה כאן מתייחס, כשהמדרש מתייחס, הוא ברמז אומר לנו, הוא לא אומר לנו, וישוב ראובן אל יוסף. אם זה היה יותר מדי ברור. וישוב ראובן אל הבור, מי זה נקרא הבור הזה? כן? כל הקשר בין זכר לנקבה, זה נקרא ויש אל הבור, זה רמז האישה.
זה בכלל הבור?
הוא הולך לכלי, לבור.
זה חיים, זה פתיחת הקבר.
כן, אז מה זה הבור ריק עכשיו?
זאת אומרת שהוא עושה חיל חדש.
אין בו נגיד חדש רבים.
לא, יש בו. אין בו מים.
אין בו מים, יש בו אוקי חדש.
אין בו זרע. אין יסוד שנכנס למלכות. ולכן הוא מלא בנחשים ועקרבים, אין בו מים, ואם אין בו מים, חז ושלום, פגמת בקשר בין הזכר לבין הנקבה. זאת אומרת שאם אין יחס בינו לבינה, מה האישה מתמלאת? נחשים ועקרבים. אישה שלא מקבלת את הקשר הזה עם בעלה בצורה נכונה, היא מלאה בעקרבים ובנחשים. כלומר, שולט בה יסוד העקרבי והנחשי. כי היא לא ממותקת. כי הבורק. ולכן זה כל כך חשוב העניין הזה. אבל צרפנו קצת שלבים, לא חשוב. למה?
אם היה מגיע, היה מגיע
סיפון
שלם.
אז מה?
אבל
לא
ידעו לאפשרות
לזה, כי זה מה שאומרים המקובלים, שיש בכוונה כדי לגלות לנו את כל ההיסטוריה. בסדר, נכון. אבל זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אני לומד מזה. זה לא ממש אכפת לי במרכאות, אם הוא הצליח או לא הצליח, זה מגמה תורנית. ללמד אותי שיטה. אני לא מדבר על אדם הראשון. יש לי רספקט לאדם הראשון, זה בסדר גמור, חסיד היה. תשימו למה אומרת הגמרא, אדם הראשון חסיד היה. מה לא? אתם מבינים את הביטויים, את הגבול. ופה זה יוסף, יוסף זה משהו אחר. זאת אומרת, את מי זרקו בעצם, במי פגמו האחים? בכנסת ישראל בזוגו. שהם מכרו את הסף. והם נשארו בנים ועבדים לשם. אתם מבינים?
אבל כדי שיהיה זה, יש פה איזשהו... אם אנחנו אומרים שקין הוריד עוד מדרגה, זה אומר שלא היה את ההישג של שני המדרגות העליונות. ועכשיו אנחנו אומרים שעדיין במשפחה כן היה את הכנסת ישראל, ואז הם פגעו בזה שוב. איך ייתכן שהם פגעו בזה שוב? שעדיין לא הצלחנו להשיג את המדרגה הזאת.
זה אומר שמנעו מעצמם להגיע למדרגה הזאת. הייתה להם אפשרות.
הייתה להם את הפוטנציאל היכולת להיו אף כה, ובגלל זה לא השיגו.
נכון. אז מה התשובה בעצם הכי גדולה בעצם של כל הסיפור הזה? זה שחוזרים לקשר של קודשא בריך הוא וכנסת ישראל. ולכן מזה נולדת אחר כך יציאת מצרים. זה העניין. נכון, נכון.
אז למעשה יוסף ברגע הזה שאובן חבר אליו, חבר אל הבור, כמו זיפוק.
הוא רוצה,
הוא הביא מים.
הוא רוצה, אבל הוא הצליח, נכון? שהרי יוסף כבר איננו.
תגיד, נכון.
בסדר, זה המפגש.
אבל מה רעיון?
כן, יש רעיון, יש רצון.
אוקיי. הם עובדים מול פרעה בתור עבדים ובתור בנים.
יפה, הם חייבים לעבור את כל המסכת כשהם עומדים מול יוסף והם לא יודעים שזה יושב בכלל. טוב, אז לכן לא בבחינת כנסת ישראל בזוגו, כמו שיבואר להלן. וכן, תשובת ישמעאל. מה זה תשובת ישמעאל? הייתה רק בבחינת עבדים ומרידה במלכות. כלומר, איך ישמעאל עשה תשובה? אני אשאל בשורה אחרת. איך ישמעאל יעשה תשובה בהיסטוריה? הרי זה מה שאמור לעשות. אתם לא חושבים שכל ישמעאל ימותו. יפה. הם יקבלו את ישראל כשלטון. זהו. כשלטון. זאת התשובה של ישמעאל. זאת אומרת, יגיע שלב בהיסטוריה, אני לא יודע איך זה הולך להיות, כן? אף אחד לא רואה את זה במצב של היום, איך ישמעאל, אבל זה מה שכתוב, כי אם זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא יעשה. כן?
אי אפשר שבמושהו.
מה?
אי אפשר
שבמושהו. לא. אי אפשר שישמעאל יחלה מן העולם בצורה טוטלית. זה תשובה, הוא יעשה תשובה. כלומר, זה... בעצם, אנחנו נשתמש בכל הכוח הזה. לכן, התשובה שלהם זה רק בבחינת עבדים ומרידה במלכות. כלומר, הם מורדים במלכות. מה זה למרוד במלכות? את מי הוא לא מקבל? מי זה המלכות? כנסת ישראל. זאת אומרת שהם מורדים בעצם במלכות בכנסת ישראל בספירה האחרונה, בזה שאנחנו בונים בראש השנה. נכון, נכון, לא, זה התשובה, לא הבנתי. התשובה שלו זה שהוא נתן ליצחק זכות קדימה. אז אנחנו משם לומדים שבעצם ישמעאל עשה תשובה. של ישמעאל? מה הקשר? טוב, אמנם תשובת ראובן, אז אנחנו חוזרים לתשובה של ראובן, הייתה בבחינה עליונה, אין יותר מזה. המדרש כאן נותן לנו ברמז איזה סוג של תשובה ראובן עשה, שהרי הפגם שפגם לא היה בבחינת עבדים ולא בבחינת בנים, שלא עשה שום איסור בדבר. זאת אומרת, ראובן עצמו מבחינה אינדיבידואלית, אם תתפסו את הפרסונה הזאת, את ראובן, את האישיות הזאת, הוא לא פגם, הוא לא עשה שום דבר, הוא גם לא היה בעניין עם האחים. אז הוא לא פגם לא בעבד ולא בבחינת בן. אלא, אז מה הייתה הטעות שלו, של ראובן? במה כן הוא פגם? שבלבל יצועי אביב, עכשיו אתם מבינים מה הקשר? מה זה בלבל יצועי אביב? הוא מנע זיווג של אבא ואמא. אז אם הוא מונע זיווג של אבא ואמא, הוא פוגם במה? במדרגה של כנסת ישראל, בזוגו. זאת אומרת שמי שחז ושלום, ואני מתרגם את זה להיום, מונע במרכאות זיווג של אבא ואמא בעולמות העליונים, אז הוא חז ושלום נכנס לתוך המערכת הזאת. ועל זה הוא צריך לעשות תשובה. עכשיו, איך אפשר למנוע זיגוף של אבא ואמא? אתם יכולים להסביר לי? יפה מאוד. מי שנמצא בגלות, אז הוא מונע זיגוף חז ושלום. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להזדבג אלא בארמונו, אלא בביתו. לא יעל המלך להזדבג מחוץ למקומו. אז אתה מאחר את הזיווג הזה. לך תסביר את זה, אנשים לא יתפסו את זה בכלל. מה, אני מקיים תורה ומצוות. נכון, עבד זה בן.
אז זהו, זה מה שאמרתי קודם, אבל אני יכול להיות בפן הזה של כנסת ישראל, בלי להיות בכלל לא בעבד. אתה אומר שכן מי שנתפה שם, אז יש לו בקורס המחורמה.
תתמודה.
תתמודה כי הוא גם בן ועבד. אבל עובדה שלו, ששרבה הרוב, זה קשר של כנסת ישראל, שלא קשור לו לבן ולא לעבד.
איפה, איך אתה רואה את זה? כל הכל נמצאים פה, ישראלים בסיסיים.
לא, יש להם את האהבה הזאת. יש להם את התנועה שלהם את זה, והם לא...
בסדר, זאת אומרת...
לא כאבד.
אוקיי, מקבל. זאת אומרת שאתה אומר שיש מדרגה כזאת ש...
היא
יותר גבוהה, לפי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אבל היא שם, לפי מה שאתה אומר, מבטלת את בן ואת עבד.
זה מה
שהיא
לא רק שזה מבטל.
אבל זה מה שהיא אומרת, אדם חילוני.
מה?
על האדם חילוני.
הוא חש משהו, ובבחינתו זה לא מתרגם גם בן ועבד.
אוקיי, הבנתי.
יותר מזה, מה שמעת עכשיו, הפרינה של בן ועבד מפריעה
למדרגה של כנסת ישראל.
מפריע מאוד.
אבל פה אנחנו מדברים על תשובה. תשובה זה משהו שהוא מוזר, שהוא באיזשהו שלב, אתה רואה מציאות, ובגלל שאתה רואה מציאות, אתה שב אל המציאות. המצב שאתה מדבר אליו, אין בו תשובה עדיין. יש פה קיום ללא מודעות.
כן, אבל מה עם הרגע?
כמו שאתה אומר, בתת מודע. אז זה לא בתשובה, פה מדובר, כל השיעור שאנחנו מדברים עליו,
התשובה זה דבר רצוני, זה שינוי רצון, זה שינוי תפיסה ברצון. אני שומע, בוא נתקדם, נראה.
שהוא משהו שהוא פוגע באדם עצמו, שהאדם פוגע בעצמו, במידות שלו, בדברים שלו, שהוא לא בשלב של תיקון, פוגע בדיבור הזה?
לאו דווקא, תלוי מה היחס שלו לקדוש ברוך הוא. הוא יכול להיות כמו עבד, הוא עובד את השם כמו עבד.
אבל חטא ועוון, זה לא משהו שפוגע בדיבור
הזה? יש שלוש מדרגות. יש מכילה, סליחה, וכפרה. זה שלוש מדרגות, נכון, יש שלבים שונים, קומות שונות של פגמים, וסליחות שונות לפי אותן קומות.
הפגמים האלה, בשלוש
הקומות שלנו,
כן.
מגיעים בקשר,
אדם שהוא רוצה עבירות, מגיעים בקשר?
בוודאי, בוודאי שהוא יכול.
לא
רק גלות. בוודאי, גלות זה דבר כללי, אבל הגלות יכולה להיות גם מנטלית. בסדר? אני מדבר על גלות שהיא מבחינה גילוי, מצד החיסוניות שלי פיזית. אבל אני יכול להיות גם כאן ולחיות במדרגה גלותית בראש, למרות שאני כאן פיזית במקום. כן, זה נואנסים מאוד מאוד גדולים. זה לא מניקאיזם, 1, 2, 3, לבן ושחור. יש הרבה תכונות, אחת מחוברת לשנייה, זה מורכב מאוד. כן? אבל אנחנו כאן רוצים ללמוד שיש בעצם בגדול, כי אם לא אנחנו נלך לאיבוד, שלושה שלבים, שלוש מדרגות של קשר בינינו לבין הבורא. או שאני מתייחס אליו כעבד, או שאני מתייחס אליו כבן, או שאני עליתי למדרגה אחרת לחלוטין, וזה הסוד של ראובן, של כנסת ישראל בזוגו של הקדוש ברוך
הוא. יהודי בגלות, שנותן את הכסף שלו לצבא, למשל, יש לו קשר עם
כלל ישראל? כן, אולי הוא גם רוצה להגיע. כל כולו רוצה להגיע, כבר תשובה, גם אם הוא לא עשה את זה פיזית. אבל אדם שהתנתק ברצון שלו מהשיטה, יש לו הרבה יותר טעות. לכן גם מי שנמצא בחוץ, זה לא לבן או שחור. גם בחוץ יש בהיר או כהה, לפי היחס שלו, לפי הקשר שלו, לפי המעשים שלו, ביחס למה שקורה פה. רק אתה לא ברוך הוא. אנחנו כאן לומדים, כן? אנחנו לא שופטים. לכן, שלא עשה שום איסור בדבר, אלא שבלבל יצואי אביו. דרך אגב, מה זה בלבל יצואי אביו? מה הוא עשה דפקטו? מה הוא עשה באמת? החליף בין המיטות. מה זה החליף בין המיטות? בין מיטה של מי? למיטה של מי? מה? כלומר, הוא מנע ממי להזדווג עם מי? אמרתם הכל. מי היה אמור להתחבר באותו לילה? והוא מנע את זה. יעקב ולאה. בסדר? למה הוא מנע את זה? יפה. אבל למה הוא מנע את זה? למה הוא מנע את הזיווג הזה? כדי שלא יהיה עוד שבט אחד בישראל. כלומר, יהיה יכול להיוולד עוד אחד מהחיבור הזה. עכשיו, הוא העביר את המיטה, מה זה העביר את המיטה? אבא שלו זה רובוט? איפה שיש את המיטה הוא הולך? מה זה? תשימו את המיטה שלי אצל השכנה, אני הולך לשם. זה מה שאמרתם, לא? אני הולך לפי המיטה. הרבה יותר עמוק מזה, רבותיי, אי אפשר להתאם. צריך להבין את היסוד העמוק של הדברים. מה זה אומר? אל תהיו ברובד כזה.
לא, מתי?
זה קצת מפחיד אותי. מה זה אומר?
הוא ימנע את הזיבור.
זאת אומרת ש... מי זה לאה? זאת אומרת שהוא מונע בעצם מדרגה עליונה של מוחין, של הורדת מוחין. זה מדרגה עליונה מאוד שאמורה להביא עוצם, עוצמה. עכשיו, איך הוא יכול לתקן דבר כזה עכשיו? תגידו לי. או שהוא מחזיר את המיטה למקום, לפי השיטה שלכם. כן? יפה. או שהוא מתעסק בדבר אחר שיביא לאותה תוצאה. ומה זה הדבר האחר הזה? יוסף. תשובה זה ברור, הוא צריך לעשות תשובה. אבל איך? הוא חייב לחזור עכשיו לבור שנמצא בו יוסף. כלומר, ליסוד, ששם הוא פגע. מה מה רצית להגיד?
מה מניע אותו לעשות דבר כזה?
מה? לבלבל את היסוע של האביב?
למנוע...
נכון, זה בדיוק העניין, צריך להעמיק בנושא הזה, זה שיעור בפני עצמו. מה קרה שם? למה הוא רצה לעשות את זה? למה הוא מנע את זה?
אז בעצם הוא השורש של זה ששלחו את יוסף לבור?
לא, הוא אומר שהוא לא, בפשט הוא לא קשור לזה, אבל ברעיון העליון, כן, יש בזה משהו.
אם הוא לא היה מניע את אם הוא לא היה עושה את ההחלפת מיטות,
יש בזה משהו.
יש איזה אפשרות שלא היה מגיע למצב.
נכון, יש בזה משהו.
רגע,
בסדר? זה העניין. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הפרטים, כי זה לא השיעור. אבל זה הבניין. עכשיו, זה היינו. המלכות מתנתקת מהבעל. זאת אומרת, מי התנתק? הבעל. נכון? מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים המחזיר שכינתו לציון? מי חוזר למי?
הקדוש ברוך הוא אלינו. הכנסת ישראל לציון.
תשימו לב למילים. את מי הוא מחזיר למי?
האישה הגבר.
הוא מחזיר את השכינה, את האישה, לציון, הגבר. למה הוא מחזיר את האישה לגבר? כי מה קרה? כי היא בגלות. אז היא צריכה בעצם לחזור, אמרתי לכם כבר 10 פעמים, מיליון פעם, מי זד? האישה. אז המחזיר שכינתו לציון, אם לא מה היה כתוב? המחזיר ציון לשכינתו. לכן, דהיינו, הייחודים העליונים שבאו על ידי יעקב אבינו, הייחודים העליונים, כן? שהוא בחינת זהירנפין. מתבלבלו מחמת חטאו. זאת אומרת שהיו צריכים להעשות שם למעלה חיבורים, זיווגים עליונים מאוד שלא נעשו בגלל הבלבול הזה, ולא רק שלא נעשו, זה בלבל את המדרגה. ואם כן, גם תשובתו הייתה על פגם בבחינה זו של עבדת מדרגת כנסת ישראל בת זוגו. זאת אומרת, על מה הוא עשה תשובה בעצם? על עבדתה של מי? של כנסת ישראל. כלומר, איבדנו את הקשר הגדול ביותר שאפשרי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה היה הפגם של ראובן. לכן הוא עשה תשובה על הדבר הכי גדול. כלומר, מצד אחד אתה אומר, וואי, ראובן, אתה אלוף. אבל אם הוא לא היה פוגם, לא היה צריך לעשות את זה. אז הפגם שלו הביא למדרגה של תשובה שלא הכרנו עד היום. אתם מבינים? גם ברע יש טוב. זאת אומרת שהגענו למדרגה של השגה, של מדרגה של קשר שלא הייתה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה. בסדר? עכשיו תשימו לב לביטויים כאן. כן? אתה פתחת. זה לא סתם, זה לא אתה עשית תשובה או אתה חזרת בתשובה, כמו שאומרים היום. כן, מושגים שאף פעם לא היו בכלל. כן? אין דבר כזה חזרה בתשובה. יש עשיית תשובה. כן? אין, לא, אין פסוק אחד בתורה שאומר וחזרת בתשובה. זה לא חזרה. הרי אם אתה אומר לחזור בתשובה, אתה אומר פעמיים אותו דבר. אז מה עשית? ככה אומרים, זה כמו לעלות למעלה. אם אני עולה זה למעלה, כן? אני לא יכול לעלות למטה. אז לחזור בתשובה זה לא אומר כלום. זה כאילו לחזור בחזרה. אז עושים תשובה. על מה? כן, כי זה פה זה רבים פה.
אז
לא אפשר להראות
תשובה לרבים.
זה פה, זה הוא. אז זה נאמר פתחת בתשובה תחילה.
אז למה ראוי היה שזה
יאמר על ראובן? זה נאמר על ראובן.
זה נאמר על שלמה.
לא. אז זה אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה. אני יודע, אבל שמה זה יחיד. פה זה כנסת ישראל בזוגו. שלמה המלך הוא בעצמו המלכות, זה משהו אחר. פה ראובן בעצם פגם בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אז הוא פתח במדרגה הזאת, והביטוי כאן זה פתיחת הרחם. והיינו בבחינת תשובה זו שאף על פי שאין פגם בבחינת עבדים ולא בבחינת בנים, הוא לא פגם בזה ראובן. אם תסתכל בהיסטוריה שהתורה מספרת לנו לפחות, היא לא בחרה לדבר על פגם ברובד הזה. ראובן לא פגם בקומות האלה, לא של בן ולא של עבד. הוא היה נקי, הוא היה צדיק. מכל מקום צריך לעשות תשובה, הנה הביטוי האמיתי, לעשות תשובה על פגם בבחינת כנסת ישראל בזוגו. על זה יש תשובה. עכשיו אם יש תשובה, כבר דיברנו על תשובה. תשובה פירושו של דבר. חזרה עליהם דבר ידוע. זאת אומרת שהקשר הזה היה קיים כבר. ממתי הוא קיים הקשר הזה? יפה, מלפני הבריאה אפילו, שהרי תשובה קדמה לעולם. אז אם תשובה קדמה לעולם, איזה סוג של תשובה קדם לעולם? כל התשובות. תשובה, בגדול. תשובה קדמה לעולם. עכשיו, אם תשובה קדמה לעולם, זה אומר שיש תשובה של עבד, של בן ושל כנסת ישראל בזוגו. רק צריך ליישם את זה במציאות בצורה כלשהי. אז התורה תיתן לנו סיפור כדי לגלות לנו משהו שכבר היה והמתין לגילויות. אז זה נקרא לעשות תשובה, לחזור למדרגה היסודית שקדמה לבריאה. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא היה ביסוד הבריאה? איזה קשר? או עבד או בן או חיבור כנסת ישראל והוא נושם. יפה. כשהחיבור העליון הוא כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות.
זה מה שאתה
לדבון. זה מה שאתה לדבון. לכן התורה מראה לנו את הפגם רק כדי להורות לנו את התשובה. זה אומר שכאילו מסכן השתמשו בראובן, בשחקן הזה, כדי להורות לנו את המדרגה הזאת שאולי שכחנו אותה. אז ראובן פה משמש, הוא כאילו אמר לקדוש ברוך הוא, טוב, את מי רוצה לשחק את המשחק הזה? אז ראובן אמר, אני, לא חשוב, תשתמש בשם שלי, אני מוכן. רק כדי שלגלות מדרגה שאף אחד לא זוכר אולי. נכון, זה פגם בעולם הנקודים. בסדר? זה מדרגה עליונה יותר ששייכת לעיניים, לא למדנו, לא נכנסנו לזה עכשיו. ולכן, בן בנך, עכשיו מה הקשר לבן בנך? עכשיו מה הקשר להושע? אתה אומר לי ראובן, בסדר, הבנתי. אז למה עכשיו בן בנך, כלומר, הצאצא שלך, גם הוא, מי זה? הושע. שהוא ממשפחת הראובני, הוא גם כן ימשיך להיות נביא שעוסק בזה. למה? מה אכפת לי מזה עכשיו? כאילו זה מתנה של הקדוש ברוך הוא עכשיו לראובן על זה שהוא עשה תשובה על כנסת ישראל בזוגו. איך הוא יודע, איך את יודעת שהוא קיבל? מה? לא. לא, לא, צודקת. אבל איך את יודעת? שמה?
שזה ממשיך הלאה.
ואז הוא נועד מה?
שהוא קנה.
יפה! זה תולדות, הוא חייב לעסוק באותו עניין. זה חייב לומר לי, אתה תצליח בתולדות שלך, כי עכשיו תיקן את התולדה.
הוא קנה מדרגה.
אתם מבינים? הוא היה נותן לו מתנה. קיבלת מיקסר. על זה שעשית תשובה, לא! אני נותן לך תשובה, אני נותן לך מתנה ביחס לסיכון שלך. כלומר, יהיה לך צאצאים, זאת אומרת שגם אתה יהיה לך חיבור נורמלי עם אשתך. שתוליד, ואחרי זה יוליד, ותוליד, 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 ועד שיגיע להושע. זאת אומרת, יש לך עתיד, יש לך בניין, יש לך ילדים, יש לך תולדות, בגלל שתיקנת את התולדה הראשונה של כנסת ישראל בקודשי בריחו. עכשיו, זה לא סתם תולדה. מה נולד מזה?
תיקון לא סתם.
לא להתרחק, לא להתרחק. מי זה הושע? נביא! לא נולד מזה ילד, סתם. זה נביא, זאת אומרת, מה מולידה החיבור הזה? מה מוליד החיבור בין קודשי בריחו לבין כנסת ישראל? נבואה. כלומר, מאיפה יוצאת הנבואה? מחיבור מהתשובה העליונה הזאת של כנסת ישראל בזוגו. כלומר, אם אני רוצה יום אחד, יואל, להיות נביא, אני חייב מה? להיות בגובה הזה של התשובה הזאת, אם לא אין לי סיכוי להגיע לנבואה. כלומר, אתה רוצה להיות נביא? אנחנו נביאים. למה אנחנו נביאים כולנו? בשורש. מאיפה אנחנו? מאיזה זיווג אנחנו יוצאים? מאיפה יוצאת הנשמה של ישראל? מאיזה זיווג? זון העליונים, זאת אומרת, קודשא בריך הוא בכנסת ישראל. זה הנשמה של ישראל. מזה ונוקבה בעולם האצילות, משם יצאו נשמות שלנו. כלומר, מי שפוגם במדרגה הזאת של כנסת ישראל בזוגו, ומה הוא פוגם? בעצמו, בתולדות, זה כאילו הוא מבטל את קיומו עצמו. אתם מבינים? זה כאילו חוזר בזמן, תדמיינו לכם עכשיו סרט, הוא חוזר בזמן והורג את מי? את סבא וסבתא שלו. ברגע שהוא הורג אותם, את מי הוא הורג? את עצמו כבר לא קיים. זה מה שזה אומר פה. לכן בן דינך פותח בתשובה תחילה, שובה ישראל. עכשיו תשימו לב עד איפה התשובה חוזרת, ופה כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים.
השם אלוהיך.
עד? עד איפה?
השם אלוהיך.
השם אלוהיך. מה זה השם אלוהיך?
דיבור.
בין השם לאלוהים. הבנתם? מי זה השם? קודשי בריחו. מי זה אלוהים? כנסת ישראל. זאת אומרת, עד איפה אתה צריך לחזור? אומר הושע. הוא לא אומר שובה עד השם. אלא שובה עד שיהיה זיווג בין השם לאלוהים. כלומר, תחזור במדרגה שמזווגת קודשי בריחו בכנסת ישראל. עד לשם אתה צריך לחזור, זה מה שאומר הושע. שהכוונה כמו שמבואר באריזה, שאיכן שנאמר השם אלוהיך או השם אלוהים, אומר לנו האריזל, אתה רואה שיש כאן שני שמות. זה לא לחזור לשם, אלא לחזור לזיווג, לחזור לזווג את המדרגות. כלומר, אם אני מתרגם את זה במילים שלי היום, עד איפה צריך לעשות תשובה? עד זה שאתה מזווג בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בזכותך יש זיווגים כאלה. זאת התשובה האמיתית. אם אני עכשיו בשיעור הזה גורם למעלה שיהיה זיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, הצלחתי. זה העניין של התשובה, רבותיי. מה ההפטרה שנקרא השבת? זה. זאת המדתית השיעור. זאת אומרת, אנחנו קוראים את ההפטרה הזאת, לכן קוראים לשבת הזאת שבת,
שובה
או תשובה, זה אותו דבר. אז עד איפה צריך לחזור? תשאלו אנשים ברחוב, תשאלו, 98%, אני בוחר על זה, כן? לאן הם יגידו לכם לחזור? לשם. מה זה לחזור לשם? אתה צריך לחזור להיות מנגנון המקשר בין השם לאלוהים. זאת התשובה האמיתית, אל תגיד שטויות, דברים שלא כתובים בכלל. כל פעם שכתוב עניין על התשובה, איך זה כתוב? עד השם אלוהיך. אם אתה לא חוזר עד השם אלוהיך, אז לא עשית זיווג. מה זה לחזור לשם? זה לא אומר כלום.
ראובן, אבל מה דה פקטו הוא עשה? חוץ מלחזור לבור, הוא לא גרם שום דבר. הוא לא עשה שום דבר.
נכון, נכון. לכן אמרתי, אני חוזר, הרעיון שלו, זה היה בעצם לסכן את הפגם הזה של היסוד. גם אם הוא לא הצליח באמת. אבל בגלל שהוא פתח בזה, שהתשובה היא רעיונית לפני הכל. וזה אומר לנו בעצם שגם אם לא הצלחת לעשות תשובה, אבל רצית, התשובה מתקבלת. למשל, אדם שהולך למות, הוא מקבל עליו עכשיו תשובה, הוא צריך, באותו רגע, גם אם הוא לא הספיק לעשות שום דבר, הרי הוא מת. לכן מה עושים לאדם שהולך למות? וידוי. אם אפשר. כי הרעיון של התשובה הוא קודם כל רעיוני, התשובה היא רעיונית ולוקח בדיוק על פית השנייה לעשות תשובה. ברגע שאני מחליט להיות שייך למדרגה הזאת, למנגנון הזה, אני בתשובה. אם אני עכשיו אומר בשיעור, עכשיו, ב-10 ל-4 בבוקר, הרעיון שלי, התשוקה שלי, החיים שלי זה רק להיות שהשם יזדווג עם אלוהים, אני בתשובה, עד השם אלוהיך.
כשאני חוזרת למקום, מאיפה נשמה שלי נבראה?
נבראה.
נבראה, ואני חוזרת, לא
צריך. בוודא, כי זה תולדות. זה מוליד ילדים, זה מוליד ברכות, זה מוליד זיווגים, זה מוליד חידושים. מי יכול לחדש בתורה? רק מי שגורם לזיווג. איפה יבוא החידושים? חידושים זה תינוקות. אם אתה רואה שיש לך חידושים בתורה, מאיפה זה בא? מזה שאתה מזווה כל הזמן. אם לא, מה אתה עושה? כל הלימוד שלך, מה זה? רק ללכת תינוק מה שאחרים כתבו. אתה לא חדשן. אבל הוא פתח. כל מי שאמר לפניו לא דיבר על התשובה הזאת, זה החידוש. זה מה שהוא שואל פה. זה בדיוק מה שהוא שואל. הנה, ואמר הקדוש ברוך הוא, מעולם לא חטא האדם לעשות תשובה אלא לפיכך פותח בתשובה תחילה. אז הוא אומר, זה כבר סבור בזה. המתינו שכל הנביאים דיברו על התשובה. אז למה אתה אומר לי שרק הושע? הנה השאלה, זה בדיוק העניין. אז כנראה שיש חידוש, עכשיו אנחנו ניגש לזה. מה החידוש בתשובה של הושע?
סליחה, התשובה היא קדמה לתורה.
לא כתוב תשובה קדמה לתורה, תשובה קדמה לעולם.
לעולם. בזמן הזה הוא היה בזיווק כל
הזמן? מה זה בזמן הזה? זה אין זמן.
לא.
אם זה קדם לעולם זה לפני זמן.
לפני הבריאה.
כן.
קדוש ברוך הוא היה בזמן.
אני כבר לא יכול להגיד לפני. אם אני אומר לפני, זה כבר זמן.
עכשיו אם אני מבינה, תשובה זה זיווק.
תשובה זה הבסיס. כשאומרים קדמה, לא להכניס מונחים של זמן.
לא.
הרי לפני העולם הזמן לא קיים. אז גם אם אתה אומר לפני, אז זה כבר טעות. אז הבסיס, מה זה קדמה לעולם? זה הבסיס של העולם. התשובה זה הבסיס של העולם. זה הסיבה של העולם. אז מה השאלה עכשיו? אז את מבינה? זה הבסיס של היסוד של העולם. על זה העולם עומד.
בתורה כשכתוב השם אלוהיך, השם או
יוקי? השם אלוהיך, השם, יוד כבקה. זה בוודאי. השם פה זה יוד כבקה, כן? אם לא, זה פעמיים מלכות. מה זה גבוה? עד זה שהוא גורם בעצם לחיבורים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל במעשה, במחשבותיו ובעיסוקיו ובלימודו.
זה רק במחשבה.
לא, לא. ברגע שאני למשל עוזר למישהו. אני עוזר למישהו. מישהו נמצא במצב לא בסדר, לא טוב. אני עוזר לו. מה עשיתי עכשיו?
נחת רוח.
מה?
זה נחת רוח.
כן. הרוח נוחתת. ומוצאת מקום.
חיבור השם אלוהים.
כן.
זה נחת רוח.
זה להגיע למצב שיש מקום שבו ההוויה תלחת. תתיישב. אני נותן, אני בונה כיסא לישיבתה של ההוויה. אני לא משאיר את ההוויה בשמיים. אז נתנו דוגמה מקודם. למה מי שדר בחוץ לארץ אומר את הגמרא דומה כמי שאין לו אלוה? כי יש לו מציאות כבקר. אין כיסא. עכשיו אתם מבינים למה הרב קוק אמר יסוד מדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. כי כאן אתה בונה את של אלוהים, אתה בונה את הכלי, כדי שההוויה ינחת, אז זה נחת רוח, נחת של הרוח בבחינת הנפש. כן? הרוח נוחתת. אז אפשר לי לשיר שיר חדש. הרוח נוחתת מנה. זה נחת רוח. אני נותן לרוח לנחות. אני נותן לחתן להתיישב. איפה הוא מתיישב? בקלה. לכן כל מה שאנחנו אומרים, אתה שר, הנה, היום בלילה, בעזרת השם, לך דודי לקראת קלה, מה זה? ושבת עד השם אלוהיך. כל מה שאני עושה, אני מתחיל את השיעור, אמרתי מקודם לשם מי חוץ חושה וריחוש חינטה? חטיתי, השם אלוהיך.
מה זה בשיעור?
בפחד, ברעדה, ביראה ובאהבה. בחילו זה פחד, וריחימו זה אהבה. כלומר, ביראה שבחסד או בחסד שביראה. בחילו ברוכים וברוכים בחילו.
זה גם
לשם אלוהים. נכון, אותו דבר. לשם הוויה היא לשם אלוהים, אותו דבר. זה חוזר על עצמו בדינות שונה. לכן, אומר האריזל, איפה שכתוב השם אלוהיך מורה על ייחוזון. כלומר, זה מה שבאנו לעשות בעולם הזה. אין יותר גבוה מזה, זהו. זה השפיט. ייחוזון. זכר ונקבה. דרך אגב, גם כשאתם אומרים הזן את הכל, זה זה, זה זה, זה זכר ונוקבה, זה הכל, זה מה שנותן מזון. כלומר, מזון זה זון. כל מה שנובע, פרנסה, חידושים, שפע, בריאות, כל מה שיורד מלמעלה, למטה, זה רק בזכות זיווג. שום דבר לא יכול לרדת אם אין זיווג, בשום תחום. שתדעו לכם, אי אפשר. גם עכשיו כשאני מדבר, זה זיווג, זון? כן, כי המוח שלי מזווג עם הפה. לכן יוצא, גם הפה בעצמו, הלשון דופקת בחך ובגרון. עוד זיווג. תנסו לדבר בלי לגעת עם הלשון, בלי להזיז את הלשון, אי אפשר להוציא מילה. וזה כל הזמן דיבורים, טק 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 טק, זה מוציא מילים. אי אפשר אחרת. אוקיי. אז זה הבחינה הזאת של זון. לכן אין לנו מה לעשות בעולם הזה, אלא לייחד זון. זאת הקומה שלנו, נכון? הרי איפה זה נמצא עם זון? זה שבע תחתונות. אין לנו מה לעשות בג' ראשונות, קטר חוכמה ובינה. אנחנו רק בונים זון כדי שהמוחים ירדו אליהם. המוחים הם יורדים כל הזמן. מתי הם יורדים? שיש זון. כשיש שילוב, כשיש חיבור. לאן הם ירדו? גם אם זה יורד לזה, וזה תקוע פה כי אין חיבור, אז זה נשאר הכל בזה. זה מה שקרה ליוסף, ולא יכול יוסף להתאפק על כל הניצבים עליו. אתם מביאים על כל הספירות שמעליו, הוא כבר לא יכול להתאפק. הוא מחכה להתגלות לאחים. לכן, צריך לעשות תשובה, לא רק לתקן בחינת עבד. הנה, עכשיו יום הכיפורים. לא להיכנס לבית כנסת ולהסתפק בלהיות עבד השם. שזה גם רמה, אני לא מזלזל, אבל זה לא מספיק. בקבלת עול מלכות שמיים, וגם לא רק בבחינת בניים, שזה שכל ורגש, לא. גם עד השם אלוהיך, שיהיו שוב ייחוד, קודש אבריחו בכנסת ישראל. זה מה שצריך להניע אותי כל החיים שלי, זה מה שאני רוצה. שואלים אותך מה אתה רוצה, תשאלו אנשים דתיים מה הם רוצים. להיות דתי, להתקרב לשם, אין דברים כאלה, זה מה שתשמעו. אני רוצה לעשות את רצונו, לקיים מצוות, תורה. לא, התשובה שלכם, רבותיי, זה ליחד קודש הבריחו בכנסת ישראל. זה מה שאתם צריכים לענות.
מה בתפילת ראש השנה,
כל גלות הביאה איתה את מה שהיה בגלות. נכון, זה מה שאני אומר. כל גלות הביאה איתה את מה שהיה באותה גלות. כלומר, שחררו באותה תקופה את מה שהיה קלו באותה גלות שקדמה. החזרה שלנו היום משחררת תורה שלא התגלתה עד כה. תורת הקבלה, לכן אנחנו לומדים את זה. אז יש לכם יתרון שאתם יכולים בסידור שלכם, במחזורים שלכם, להוסיף את הרעיון הזה. אני עכשיו נכנס ליום הכיפורים, אני רוצה לעשות דבר אחד גדול, חוץ מזה שאני עבד ובן, לא זלזלתי ולא אמרתי שלא צריך, אבל אני רוצה גם כנסת ישראל בזוגו. לכן ושבת עד השם אלוהיך. אני אעשה את מה שאני יכול כדי להיות שותף למהלך הזה. עוד פעם, חסידות זה גלות. לכן אני אומר לכם, כל החסידות התפתחה בגלות, זה עדיין אינדיבידואלי. כשאתם הולכים לקרוא דברים של, 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 של כל החסידים, עוד פעם, זה יפה מאוד, אבל זה עדיין פרטי. אנשים לא שמים לב לזה. החידוש הוא פה, זה חידוש של תורת ארץ ישראל, זה תורת הרב קוק, זה תורת ארץ ישראל, תורת הרב לוריה. זה כבר מדרגה אחרת, רבותיי, זה מדרגה של גאולה שלמה. צריך לעלות קומה. אז החסידות, יחד עם זה, לא מזלזל, לא זורק את זה לזבל, אבל תשלב את זה. כלומר, אני יכול ללמד חסידות, רבי נחמן מברסלב, אבל בתוספת הפן הלאומי. אם לא, אז אתה הולך לעיבוד בפרטיות שלך. אתה רק בחוויה הפנימית, העצמית, של איזה היי כזה, הגעת לאיזה היי, התפילה. שלא שאנחנו חלק מהכלל, שאנחנו הכלל שמתפרק.
אפילו אם אנחנו
מתפנדים
לבד, למשל, אז
בכוונה
צריך להביא חלק
מהכלל כדי להביא... שוב פעם, את חוזרת על אותו עניין. זה כאילו הכלל זה מלא 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 נקודות, ואני נקודה מהנקודות האלה. לא. אין אני. הכל כלל ויש כעניים. ואני פה. זהו, אני קרן של הכלל. אני לא אדם בפני עצמו, אני לא קיום בפני עצמו. בגלל שאני שייך לדבר הגדול הזה, אני רק זרוע של הדבר הגדול הזה. אז כל מה שאני עושה צריך להיות נאמן לזה. וזה רק שהוא מחובר לחוץ הברסת.
חייל בכלל לצורך.
נכון. נכון. זה מה שציפיתי שתגידו מקודם. איך הגוף משתתף. בסדר. ברוך השם זה הגיע, נכון. יפה. לא חייב להגיד הכל. עבדים זה רק עשייה בלי שום עניין. כן? עושה מעשה. רק לתת ידי חובה. בגלל שהמצבים עליו. יש בו פחדים וכל מיני. בת זוגו זה משהו אחר. זה כבר בכירי. עם יכולת להתנתק בכל רגע. וזה בעצם נתינה של אהבה גדולה מאוד, שהיא תשובת, אנחנו נפתח את זה. כן, כן, זה מדרגה של גם נתינת הגוף, של גם הכלים הופכים להיות חלק מהקשר הזה. זה כולל. כלומר, הרעיון זה רק להבין, כן, שיש מדרגה של מידת הרחמים ומידת הדין. אלוהים זה מידת הדין, נכון? זה הטבע? אבל זה לא רק אלוהים. לא כתוב ושבת עד השם אלוהים. מה כתוב? כשיש שייכות. האלוהים שאתה מתגלה דווקא. אלוהיך. זאת אומרת שיש כאן בעצם אלוהים עם שייכות. הוא לא סתם איזה אלוהים. יש גם אלוהים אחרים חד ושלום. זה אלוהיך. יפה. אז מי זה אחך הזה? כן, זה ישראל. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בסדר? אז גם האלוהים הוא ספציפי, הוא לא סתם אלוהים רגיל. לא להגיד אני חוזר עד הוויה אלוהים. התורה מתכוונת למה שהיא אומרת. אז אני חוזר, אם שואלים אותך, עד איפה את רוצה לעשות תשובה? פשוטה, עד אדוני אלוהיך. או אלוהי.
עד עצמי.
כן? אז זה שההוויה תתחבר למציאות שבי, בשכל, ברגש, במעשים ובכלים.
למה לא אדוני אלוהינו?
מה? פה זה התורה אומרת, ושבת עד השם אלוהיך. זאת אומרת שאתה תבין שבעצם גם המובן הפרטי, כן, כל כולך קשור למדרגה הגדולה הזאת. אתה לא מבטל את הפרט, זה החידוש. תשובה שתבטל את הפרט, אז הפרט מת. אז אני כבר לא צריך לחיות, אז אני אמות ואני הולך, ואני כול 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 כולי שאוב באלוהות. לא. אמרנו, אתה חי בהם. אז כדי כך שאם אתה ביום הכיפורים, לא מרגיש טוב, בצורה דרסטית, אוקיי? כן? מי שחולה בחזקת סכנה, כן, הוא חייב לאכול, לפי הוראת הרופא. אז גם אם הוא חייב לאכול בשיעורים, כן, או לשיעורים, גם על זה יש חידושים, יש רבנים שאמרו בלי שיעורים אפילו. אבל כל אחד לפי עניינו, כן? לא להגיד כן, אמרנו בשיעור שלנו. זהירות. אבל יש הלכות שמאוד מאוד מאוד מקפידות על הדבר הזה שאתה צריך קודם כל לחיות. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כמו שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, ככה הנשמה ממלא את הגוף. זה אותו דבר. כלומר, מי זה הקדוש ברוך הוא אצלנו? הנשמה. הנשמה בגוף שלי זה כמו הקדוש ברוך הוא בעולם, אני עולם קטן.
כמו שאתה אומר אליך, ומתדבק
עם הפרטיות שלך. עד החלק הכי תחתות שלך, אבל עם החלק הכי עליון.
נכון.
בסדר?
בהתחלה שיום שעזם, הבחינה של אבא זה דת.
כן. אז כאן
זה
עדיין כעבדים, נכון? כי בנים עדיין זה כובר השפעה לכבר.
כן,
זה המלכות,
שהיא בתחילת
בנייתה. זה כבר שהיא הפכה להיות אותה ילדה, הפכה להיות אישה. אז האבא מייסד אותה, בונה אותה. כמו שהקדוש ברוך הוא החוכמה בנתה את המלכות, ברגע שהמלכות גדלה, היא הופכת מאחור לפנים, ואז היא נכנסת למדרגה חדשה של זיווג. כבר לא בת, כן? היא הופכת להיות אישה.
זה מדרגה של בת, אבל היא כאבת שם, למעולה,
לא, בת, ממש בת. ממש בת, זאת אומרת שיש לה מדרגה של רגש ביחד לאבא שלה. אבל יש כאן גמישות. שהבת בדרך כלל אסורה, אבל פה היא בעצם האבא מגדל את הבת בגלל שהוא נותן אותה לזהירנפין, שזה כאילו מציאות אחרת, אבל זה לא אחרת, כן? זה רק צריך להבין את העניין. כן? כלומר, האבא מכין את הבת שלו לזיווג עם הבעל. זה מה שזה אומר. וזה הבירור בג' ענייני תשובה שמצאים. זה תשובה מהיראה. אז הנה, עכשיו אנחנו מגיעים למדרגות של התשובה. מי שעושה תשובה מיראה, מהותה כתשובת העבד, שמרד באדונו, ואפילו כשהוא שאב מאהבת האדון, נגיד הוא אומר, אהבתי את אדוני, כמו העבד בתורה, אבל זה תשובה על המעשים שעשה נגד האדון, הוא לא מבין את העומק של הפגם, הוא אומר, עשיתי, אז אני מתקן את מה שעשיתי. גנבתי, אני מחזיר את הגניבה. ומה עם היחס הלא נכון לזה שגנבת? אתם מבינים את מה שאני אומר? יפה. בסדר, גנבת. עכשיו אתה מחזיר, זהו? היום ככה עושים, נכון? מה מחבלים? בוודאי. זה פשוט עיוות של המציאות. אני צריך לחכות 68 שנים כדי להעלות את רף האנישה על מי שזורק אבנים? רק השבוע זה צריך לצאת? מה, אנחנו חולי מוח? ומחבל שאומר, טוב, עכשיו אני מפסיק לחבל, נותנים לו פרס נובל? מה עם כל האנשים שהוא הרג לפני? כן, זה העיוות הזה. אז גם אם חס ושלום אדם פוגע, אם הוא מחזיר את מה שהוא עשה, זה נגמר? מה עם הרעיון שדחף אותו לרע הזה? למה יש לו נטיות כאלה לא בסדר בכלל? גם זה צריך לתקן. אז פה האדון לא, העבד לא עושה את זה ביחס לאדון, הוא מתקן את המעשה. לכן זה נקרא תשובה מהירה. זה נקרא תשובה מהירה. בסיס, בסיס, בסיס של התשובה. צריך. תשובה מאהבה. זה השלב השני. היינו זה ששב לא רק ממה שמרד במעשה, אלא גם ממה שמרד בבחינת אב, אם, אב, אני, אמא, כבודי, כן? שהיה צריך להיות דבוק באהבה עזה על השם בקיום המצוות, שלא יהיה כמצוות אנשים מלומדה, אני לא רובוט. הייתי אמור להבין דברים ולהתחבר בצורה הרבה יותר פנימית. אז זה אתה עושה תשובה, זה תשובה של בן. כן, להבין, להשכיל, להרגיש וכו'. כשהוא שב, היינו שמתאר ליבו ומוח לעבודת השם באהבה ובדיקות, זה נקרא תשובה מאהבה. זה הבן. מה אחר כך? מה יש יותר מזה? כן, תשובה אילאה. זה נקרא תשובה עליונה ביותר. יותר מאהבה. ובחינת תשובה אילאה. דהיינו העושה תשובה גם על ענייני הרשות, גם על מה שלא מבקשים ממך. התורה לא כתבה בפירוש שצריך להתנהג כך וכך במצב כזה, אבל אתה, בגלל שאתה מבין, בגלל שאתה עכשיו מייצג את האישה של ריבונו של עולם, אתה לא יכול לאפשר לעצמך לתת החוצה עם סמלה לא יפה, עם קטן לא מאופרת, כי יגידו זאת האישה של המלך, זאת המלכה.
זה עבר הקשר.
יפה. נכון.
זה לא חסידות?
מה? לא, לא. למה חסידות? על ענייני הרשות, שאף על פי שלא עשה שום עבירה, את יכולה להגיד חסידות על עצם זה שעושה מפנים משורת הדין. אבל על ידי הנעתו מחומריות עולם הזה ביותר, הכלים שלו מזוהמים ופגומים, ואינו ראוי להיות במדרגת כנסת ישראל בזוגות. זאת אומרת שאם הכלים לא כראוי, אתה לא במדרגה של כנסת ישראל בזוגות. הכלים צריכים להיות, דווקא הכלים.
זה כמו אישה ריבה?
כן. הכלים, עד החיצוניות, עד הגוף. עד הדברים המאוד מאוד מאוד לא קשורים בכלל, לא כתובים בתורה בפירוש.
אפשר
לעשות
את זה
בקשר
עם בן דוגה
במציאות, זה גם? כן, בוודאי. זה גורם לחיבור עליון. הרי מתי הזון מתחברים? שאלה מור, תן לי דוגמה מוחשית. מתחת לחופה. ברגע שאני מתחתן, מה הברכה הראשונה אחרי בורא פרי הגפן? מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקידושין. מי מקדש? הקדוש ברוך הוא. מקדש את עם ישראל, זאת אומרת, החתן והקלה, מה הם עושים עכשיו? הם גורמים לזיווג עליון. כלומר, כשאתה הולך לחתונה, מה אתה עושה? אני אחד זון. פשוט מאוד, אני הולך לאחד זון, אני לא הולך לחתונה.
לא רק זה, אתה גם רוקד.
זה נקרא לשמח את החתן ואת הקלה. איזה חתן ואיזו קלה? דרך החתן והקלה האלה, אתה מחבר את החתן והקלה הגדולים. וכשאתה אומר שהחתונה תתחיל בשבע, והיא מתחילה בתשע וחצי, מה עשית? אתה מאחר את החתונה הגדולה, את ביאת המשיח. תפסיקו לשקר לאנשים. תפסיקו לשקר לאנשים. אתם יודעים שאתם לא מסוגלים לעמוד בזמן הזה. למה אתם משקרים? עכשיו כולם נכנסו לזה, למה? כי כולם אומרים, כן, זה לא יבוא, שיבוא, אז אל תשקר, זה אסור. לא דיברתי איתו על זה אף פעם, אבל הוא, רוב תלמידיו היו רבנים של מרכז הרב, של הרמות. ושער השמיים. אבל הוא לא לימד. הוא לימד רק את הנכת שלו בימים האחרונים, רק את הנכת שלו. היה רק חיבור ישיר. אף אחד לא למד איתו חברות הבאמת.
אני
אלבא?
אורי.
על הרב אורי.
מהרבא.
מה? חוץ מהרב של קלוב. שהוא היה חברות השני. שני. הוא גם בסלונים הוא נקרא המקובל, כן? כלומר, כשהיינו הולכים לרקוד בשמחת בית השואבה בישיבת סלונים, היינו הולכים לראות, היינו רואים את הרב שם. כן, אז היינו הולכים לרקוד שם בכל המועד סוכות. אז הוא אף פעם, הוא לא היה עם כולם. הוא דמות אחרת. היו אומרים, שואל, הרב לוי הגיע, מי המקובל? וככה היו שואלים אותנו. כן, המקובל. הוא שם. אתה הולך ורואה אותו באיזשהו מקום שם. כמו זה יהיה קטן. חיוך כזה של מלאך עם שני פיסים בעניין. מדרגה אחרת. אז איך למדנו? שאלות, 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 שאלות. כלומר, או שהייתי הולך אליו הביתה ושואל, מביא שאלות, או שהייתי מתקשר אליו, מדבר איתו הרבה זמן בטלפון. וזה ככה בצורה כזאת. וזוהי התשובה המעולה ביותר. ולכן אמרו בזוהר הקדוש שמועלת תשובה זו גם על חטא חמור. תשימו לב. כלומר, מי שעשה חטאים חמורים שבדרך כלל אין עליהם תשובה, התשובה הזאת, ברובד הזה, בגובה הזה, של כנסת ישראל בזוגו, זה מבטר על הכל, מחפר על הכל. והביאו שחטא זה רחמנא ליצלן פוגם בכל ג' בחינות. כן? כלומר, הוא מדבר על החטא, שזה פוגם גם בבחינת עבדים, גם בבחינת בנים, גם בבחינת כנסת ישראל בזוגו, כיוון שעל ידי חטא זה נעשה פירוד כביכול למעל. אתם מבינים מה החטא? כן? הפרדה בין זכר ונקבה, זרע לבטלה. ולכן זה בעצם מפריד בין אבא ואמא, מפריד בין הזכר לנקבה. והשפע, במקום שיבוא לעקר את הבית, לעיקר הבית, יורד לחיצונים. אז מה עשיתם כשזרקתם את יוסף לבור? מה זה אומר? איפה שמתם את הזיגוג? עם מי? עם הקליפות. כלומר, הלכתם ואמרתם ליסוד, במקום לצאת לקדושה, לך תקצת המצרים. ראי יפה. תלך לאישה המצרויה. זה מה שעשו עם יוסף. גרמו לו ללכת להזדווג עם מצרים. וברוך השם יוסף נשמע. אבל זה מה שקרה. יש שפע. יש הפרדה בן זון. אבל יש נוקבה עד את יום הרבה. יש נוקבה אחרת שבאה במקום. זאת אומרת, בכל מקרה, זה לא נקרא שפע, זה נקרא חד ושלום ירידה של אורות למדרגות אחרות. אין רק ביקום. אם זה לא ניתן לקדושה, זה הולך לקליפה. לכן זה יורד לחיצון.
זה אומר שאין
להכניס את הקליפה כן. זה הגלות, היא בנידה הייתה. אנחנו רואים אותנו במסכת, במגילת איכה. נידה. אבל נידה זה זמני. את מבינה? זה זמני. ועוד זה זמני היום. לא היו נידות בזמן אחר. אתם מבינים את זה או לא? למה? היא כל הזמני בהיריון. האישה, או שהיא בהיריון או שהיא מניקה, נכון? עד שהיא כבר לא זה ולא זה, אין לה כבר דם. אז מה היו אומרים חז"ל? או שהיא מניקה, או שהיא בהיריון, או שהיא עכשיו ילדה, או שהיא חולה. לא היו נשים, נשים היו הולכות למקווה פעמיים בחיים אולי. כן, אחרי לידה. זה אותו דבר, מה שיש בעדי השמיות יש ברוחניות. כשיוסף היה בבור, זרקו אותו לכנסת. נכון,
נכון.
לכן זה נקרא יורד לחיצוניים, החיצוניים נקראים בלשון התורה נחשים עקרבים, כן? שרף, נחש, עקרב וסימאות. זה ארבע קליפות תנועות. כמו זכר, כדחר, המשפיע בלא נוקבה. כלומר, יש זכר ואין נקבה. זה החטא הכי גבוה שיכול להיות. זכר בלי נקבה. וכן כיוון שחוטא בכל גופו, למה זה חוטא בכל גופו? כי הזרע הוא לא בא רק מהמקום הזה. זה הכל, זה המוח, זה הכל השתתפות. כל החלקים השתתפים בחטא הזה.
התשובה העליונה זה פשוט מחשבה זה מעשה בכל הגבוה.
קומה שלמה.
להשתתף ב...
נכון. לכן, כיוון שחוטא בכל גופו, נמשך האורלה וזוהמה על איבריו. כל האיברים שלו עכשיו בזוהמה. באורלה. כן, מה זה אורלה? כיסוי. מתק. מפריד. ואינו ראוי להיות עם המלך בבית. כלומר, המלך מרגיש את העיוות הזה, והוא לא יכול להיות בקרבתו. כלומר, הוא לא יכול להישאר עם המלך בבית, כי הכל כולו פגום. כן?
אני מצטערת. בראש השנה, שאומרים ש... לא יודע, לא קשור, אבל זה יוצאים שהירח היא בקיסוי, זה שכנסת ישראל לא רוצה להעיד נגד ישראל עם הקדוש ברוך הוא.
זה מדרגה, יש קשר, אבל המדרגה היא יותר בגלל שזה התחלת הבניין. פשוט מאוד, המלכות היא מתחילה בנקודה, בזמן שהיא נקודה לא רואים אותה. אחרי זה, זה כל מיני עניינים, למה לא לקטרג על המשרד וזה, נכון? לכן, אם עשה תשובה מבחינת עבדים, שעשה נגד רצון השם, כן, העבד עשה נגד רצון אדונו, אז מי שעשה תשובה כזאת, עכשיו הוא עושה את רצון אדונו. או מבחינת בנים, כן, על שנפגמו מוחו ולידו, כי אמרנו שהבן זה מוח ולב, עדיין לא די בזה, שהרי עדיין כליו פגומים ומזוהמים. כי עכשיו אתם מבינים מה זה, הוא פגם בעצם בכל האיברים, במחשבה, בדיבור, במעשה, כי הרי גם כשהוא הוציא זרע לבטלה, הוא הגיע לקישוי, נכון? כן? זאת אומרת, לא קישוי, כן? זאת אומרת, בקישוי זה הדעת. זאת אומרת שיש לו מחשבה שמלווה את התהליך הזה. אז לכן, חז ושלום, כולו פגום. לכן כלף פגומים ומזוהמים ולא זכי למחמה אפילו שכינתה. אז הוא לא יכול לראות בחיים שלו, אדם כזה לא יכול לראות את השכינה. והיינו שאינו ראוי לייחוד העליון. זאת אומרת שזה החטא החמור.
זאת אומרת שהאדם הראשון לא היה ראוי. כי הוא לא הגיע לתשובה. הוא הגיע לתשובה רק של הבן. וקין עוד פחות.
נכון. לכן המדרגה הראשונה היא מדרגה שהתגלתה אצל ראובן ואצל הושע.
זאת אומרת ש... עד שמופיע עם ישראל, שבט ישראל, העולם במדרגה של ירידה, ומאז, כאילו, אברהם לאט לאט עולים במדרגות שוב.
עד שלא הגענו למצרים, לא הייתה עלייה אמיתית. העולם מתדרדר.
אבל יש הידרדרות
עד מצרים. ממצרים והלאה אנחנו חוזרים למעלה.
עוד לשם.
בסדר? לכן אנחנו במגמת עלייה. אבל כשעושה תשובה גם בבחינה זו ומצהר חומריותו, אז הוא שמועלת על זה תשובה. רק התשובה הזאת מועילה לדבר הזה. זאת אומרת שהתשובה היא בעצם לקדש גם את הגוף. וברגע שאתה מקדש את הגוף, שהגוף שלך הופך להיות בעצם בהפנמת הרעיון הגדול הזה שהיה לפני הגוף, ואז תפריד בין הדברים, אז זה נקרא תשובה עילה, תשובה עליונה. וזה הטעם שתשובת אדם הראשון לא הייתה מבחינת העליונה. כמו שכתבה אריזה. זה אותו עניין, בגלל שהוא פגם שם. לכן הוא היה צריך לפרוש בכוונה, אבל למה הוא פרש? בגלל שהוא פגם לפני.
אבל אם היה עדיין...
לא, הוא לא יכול היה להישאר עם אשתו אחרי הפגם. כי הוא היה מביא לה רק קליפות. לכן הפרישה הזאת זה לא עצם החטא. עצם החטא זה קרה לפני. שהוא הזדבק בצורה לא נכונה. לפני הזמן.
אבל זה מאוד חטא.
נכון, אבל זה נכון. כי מה מוליד חטא? חטאים, תרדוף רע. הרי איך אתה נותן מזון שטיפות יופעות של זרע? זה ילדים? בפוטנציאל? אוקיי. כלומר, כל שפירת זרע לבטלה זה פוגרום, נכון? זה מיליארדים של נשמות. הילדים האלה, הרוחניים האלה, שהם כבר לא רוחניים כל כך, זה כבר הפך להיות מציאות. הם צריכים לקבל אוכל? ממה? איך? איך הוא ייתן להם אוכל?
חזבי
שלם טיפות נזר. עוד אותו אוכל, כי הרי זה הילדים של אותו סגנון. אז הם דורשים, תתן לנו לאכול עכשיו. אז האדם נכנס למנגנון שקשה לו לתת מזה, הוא מחור לזה. אדיקשן. לכן הבחינה העליונה, כמו שכתב האריזל, האדם הראשון לא זכה למדרגה העליונה, בעניין גלות מצרים, שהייתה מחמת גם זה. כלומר, כל גלות מצרים זה פשוט ביטוי לפגם הזה שנקרא ניתוק בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. לכן מה אומר רבי נחמן מברסלב? כל גלות, לא חשוב איפה בעולם זה נקרא מצרים. איפה שלא תהיה זה נקרא מצרים. אז זה נקרא, זה שפגם בתשובתו בנהר גיחון. בקל שנה. לכן גם בזמן התשובה שלו, הוא ממשיך לפגום.
כי... זה
מה?
זה
נכון. כי מצרים זה ביטוי להכל. כל הגלויות. לכן אי אפשר להתחולל במצרים. אי אפשר להתחולל בגלות. והיה כצפי את העיר, אפרוס כפיים. משה רבנו לא מתפלל במצרים. כצפי את העיר, הוא חייב לצאת ממצרים כל פעם שהוא מתפלל. כלומר, אם אני נותן שיעור עכשיו בצרפת, אני צריך להגיד לאנשים, לפני שאתם אומרים השם שפתי תפתח, אתם צריכים לצאת מהגלות לפחות במנטל שלכם. ולפי יסוד זה...
הנשמות שנשארו במצרים, זה יכול להיות שזה הטיפות של אדם הראשון ש...
לא, 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 הכל יצא, כל מי שהיה צריך לתת, נשא איתו את כל התיקון. אין מה, לא נשאר מה ראשון. לפי יסוד זה נבין היטב, גם חטא העגל, שהיו צריכים ג' פעמים ריצוי, כן? ולא מיד. והנה, כן? שלוש עליות של משה, 120 יום משה הולך לשמיים במרכאות. והנה במתן תורה, כן, שהיו ישראל שלמים, כן, דרך אגב, מה, למה משה עולה? כן, אבל מה זה העלייה הזאת? עצם העלייה, מה זה? ניתוק. מהעולם הזה. אתם מבינים? למה? כי הוא חייב לחזור למדרגה של החטא עצמו. החטא עצמו זה ניתוק, אז אתה חייב לעזוב את העולם הזה כדי להתנסק מהעולם הזה. עכשיו, האידאה זה לא להתנתק, זה לחזור אחר כך. אבל זה עובר דרך ניתוק כלשהו, לכן זה לא נורמלי. ואני מביא את זה ליום הכיפורים, זה לא נורמלי להיכנס לקודש הקודשים. נורמלי זה לצאת משם. אבל בלי להיכנס אי אפשר לצאת. אז אתה נכנס כדי לצאת. יותר, מה יותר חשוב בכל יום הכיפורים? כן. האכילה שבתוך הצום. בסיום הצום, האכילה היא הכי חשובה יותר מכל יום הכיפורים עצמו. כי למה? כי עכשיו אתה עכשיו מבטא במציאות, באוכל, בהפנמה שלך את מה שהיית שם בעולמות העליונים. זה לא נורמלי להיות שם. אבל זה לא טבעי יום הכיפורים. מה אתה מלאך? כולך לבן, שקוף, לא אוכל, לא שותה, אז מה אתה? אתה כבר הולך למות. זה לא נורמלי. הנורמלי זה שתחזור עם כל המידע הזה, עם כל הנכס הזה, עם כל הרכוש הזה. זה מה שנאמר במצרים, ואחרי זה יצאו ברכוש גדול. מה זה רכוש גדול? למה גדול? חסד. גדול גדולה. כלומר, השפעה. מה הרכוש שיצאנו איתו ממצרים? רצון להשפיע. הנה, רכוש גדול. זיגות. לכן, במתן תורה, יהיו ישראל שלמים בכל ג' בחינות עבדים, בנים, בכנסת ישראל בזוגו, זה מה שרצינו לעשות. לכן זה נקרא עשן, עולם שנה ונפש. כל הבחינות מחוברות שם. במילים אחרות, איפה חייב להיות בעצם מתן תורה? בארץ ישראל. נכון? אז יש סוברים שבעצם סיני זה גם חלק מארץ ישראל. בזוגו שנתחדש ביום מתן תורה. זה התחדש. לכן... אנחנו חוזרים את הכתוב, כן, הכתובה, הספר הזה. יוצא שחטא העגל פגם בכל הלם מבחינות. חטא בבחינת עבדי, בזה שעשו נגד הציווי שלא תעשה לך פסל, ופה זה פסל דאבל, זכר ונקבה. דרך אגב, הם עשו זכר ונקבה, נכון? הפסל עצמו היה דמות זכר ונקבה. וגם עצם חטא עבודה זרה, הוא מרידה במלכות שמיים. אם אתה לא עובד את השם, אתה עובד את העבודה זרה, זה מרידה במלכות שמיים. כאילו שיש חז ושלום עוד מי שנותן שפע, חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה מה שזה אומר. יש כמה אפשרויות, כמה אלוהות, חז ושלום. שתי רשויות. חטאו בבחינת בנים שאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. נאמר, מי? מי הוציא אותנו ממצרים לפי מה שהם אמרו? אלה, מה זה אלה? לא אחד. לא אחד. ריבוי. לא הוא הוציא אותך. אלה אלוהיך. כלומר, כמה יש? מיליון. כל אחד באלוהים שלו. נכון, חז ושלום, אין חיבור עם האחדות האלוהית של שם הוויה, אז זה הכל פיצול, אלה אלוהיך ישראל, שזה נגד מה שמעשינו בקרא, כן בכתוב, כי יציאת מצרים הייתה בבחינת בני, כמו שנאמר לפרעה, שלח את בני, כן את בני, וכן בני בכורי ישראל, אז זה הפך מזה, הם פגמו בזה עכשיו, אז הם פגמו גם בערבים. הם פגמו גם בבנים, בחטא הזה. ואם כן, כפרו בכל הבחינות של בנים. עכשיו, מה, איך הם פגמו בכנסת ישראל בזוגו? במה שאמרו, זה האיש משה לא ידענו מה היה לו. כלומר, אין חיבור עם האיש משה. האיש משה זה, כן, ביטוי לזה רנפין. לא ידענו, מה זה לא ידענו? אין דעת, אין חיבור, אין ידיעה. הוא עלה לשמיים, זהו. הלך להתחבר עם קומה אחרת. אנחנו עכשיו חייבים למצוא לנו גבר אחר. הבנתם? מי זה הגבר האחר? עגל מסכה. עגל זכר, מסכה נקבה. אז יש לנו זיווג זון, חז ושלום בקליפה. סליחה
שגם הבנים, גם לפני משה, שרצו
להרוג
את הבנים
הראשונים, ואופן אותו
מנגנה. שלא יהיה...
כלומר, בני הילוד היו הרצה שתיכו.
זה פרוח, פה זה ישראל עצמה.
כן, אבל גם הוא עוד פעם רוצה...
נכון, אבל פה אנחנו מדברים על חטא שלנו, שמישהו אחר רוצה לנו את זה, זה בגלל שאנחנו בעצם חווים את מה שאנחנו גרמנו. למה זורקים את הילדים למים? בגלל שזרקו את יוסף. זה אותו דבר. למה דרכו אותו למים? כאילו דרכו אותו ליסוד של עצמו, לזרע, שלא יצא. אז כל מי שנולד, מחזירים אותו למים. אז הוא לא יכול להוליד שום דבר.
זה בעצם עושה תכנות של כל פעם במעגל, אנחנו
עושים לליבוד. תמיד, חטא זה יציאה מעלמא דייחודא לעלמא דפירודא. בסיס ביסוד התשובה של הרב קוק. כל חטא זה יציאה מעלמא דייחודא לעלמא דפירודא.
אז הרב מדבר פה על ראובן,
על אדם הראשון, על חטא העבר. על זה משהו, אבל זה התשובה שלו, הוא פתח בתשובה, הוא אמר תשובה השם עד השם אלוהי, הוא התבטא בצורה הזאת בפעם הראשונה. למה הקדוש ברוך הוא העביר דרכו את הנבואה הזאת ולא דרך מישהו אחר? כי זה הצאצא של ראובן. לכן כפרו במשה רבנו שהוא יסוד זה הבא, שוב פעם בעצם הם מכרו יסוד בצורה אחרת, פעם הם מכרו את יוסף, עכשיו הם מוכרים את משה, זה אותו דבר. למה משה מתעסק הוא בעצמו להוצאת יוסף מתוך המים? כי זה אותו שורש, רק הוא עסוק בזה. המתפשט בזה אירנפין הוא המחבר זר, נקרא מה עם המלכות, אז לא ידענו מה. באמת? כי איפה המה? היה לא, שייך לא. אז הממה, השם ממה, גאולה, אדם, זה משה. וברגע שהוא לא מתחבר עם המלכות, אז זה חד ושלום, פירוט. כשיש פירוט כזה, מה קורה לו? הוא כאילו מוליד, הוא מת. אז לכן מה הם אומרים למשה? מה אומר להם, מה מראה להם השטן? את המיטה של משה. זה לא רק דבר של מיטה, למות. מה הם הראו לו? כתוב שם מיטתו של משה. מה זה, איזה מיטה כתוב? מיטתו של משה בתו או בתת? זאת אומרת שהוא מצא לו מיטה אחרת. אתם מבינים? זה לא שהראו אותו מת, שהוא ישן על מיטה. הראו אותו מזדווה כאילו חז ושלום השטן אומר לך, אבל הוא כבר מזדווק עם מישהו אחר, הוא מצא לו כבר אישה אחרת. זאת אומרת, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מצא לו כבר עם אחר. אתם כבר לא עם. וזה מה שכתוב לא ידענו מהיה לו. תראו כמה עומק יש בדברים. ויהויין באריזה שכתב כי עצו עגל, הנה, ברוך השם שכיוונו, דחר ונוקבה, הם עצו עגל, שהוא גם זכר וגם נקבה, דבוקים אחור באחור. למה הם דבוקים אחור באחור? כי כל המהלך עכשיו מתחיל מההתחלה. כלומר, אחור באחור. עוד לא, כל מה שעשינו שהיה אמור להפוך כבר לפנים, שום דבר לא התחיל, והכל מתחיל, ועכשיו זה כבר מנגנון אחר, שיטה אחרת, עולם אחר, חיים אחרים, עם אחר, וקודשא בריך הוא אחר, חז ושלום.
זאת אומרת שפה...
הכל אחר, סיפור אחר.
פה במהם שסופר, שבעצם חטא העגל זה ניסיון של בני ישראל להמשיך להידבק ולמעלה. בשכינה, בזכות
נכון, קודשא. נכון, בצורה לא נכונה.
בצורה לא נכונה, נכון. בגלל שהיתו אותו.
נכון. אבל זה הערב רב עשה את זה, זה לא ישראל עשה את זה, ישראל היה פסיבי בוא נגיד.
אז, זאת אומרת שהערב רב הגיע למדרגה כל כך גדולה שלא מסוגל לראות את הדברים.
ערב רב בגמטריה דעת, זה נקרא המדרגה של משה, לכן נקרא לך רד כי שיחת עמך שלך משה. מי זה עמך משה? הוא לא אומר עמי, הערב רב. כלומר, סוג האנשים, סוג הנשמות שיכולות להוביל למדרגה כזאת. שזה מורה על כפירתם בעניין כנסת ישראל בדיוק. כל זה פגם. בשאר הפסוקים פרשת עקב, כתב האריזל, אנחנו נמשיך בבקשה להפסיק לשאול שאלות, אם אפשר. בשאר הפסוקים פרשת עקב, כתב האריזל, כי פגם העגל היה בין בזכר, בין בנקבה. למה? שעגל זה הנקבה. ומסכה זה הזכר, כלומר כתוב שם עגל מסכה, זאת אומרת זכר ונקבה, נקבה וזכר, עגל זה עיגול, זה נקבה, מסכה זה כבר זכר. ובתחילה לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כל הפגם, אלא אמר לו, עשו להם מסכה. לא אומר לו, עשו עגל מסכה, כי משה היה מבין. הוא אומר לו, רק הם עשו מסכה. מתי הוא אמר לו את זה? כשמשה היה למעלה איתו. וכן הוא בפרשת עקב. אבל בפרשת כתיסה נאמר שאמר לו, עשו להם עגל מסכה. אז איך? או שהוא אמר לו את זה, או שהוא אמר לו את זה. אתה לא יכול להגיד משהו שהוא לא אמר, או להוסיף משהו ש... אז איך יכול, איך ליישב את העניין הזה? אז יש שם מה שכותב הרמז, כן? לא, 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 הוא לא הביא את זה. רק אחר כך ירד משה רבנו עליו השלום, וראה כי עשו עגל מסכה. משה עומד מול המציאות, והיינו גם, גם בזכר שהוא גם חמור וגם בנקבה. גם בזכר הרבנתי, כי זה זרע לבטלה. אבל פגם בנוקבה איך? פשוט מאוד, בעצם הניתוק. והנה לפי דבריו מבואר, מה שמשמע, כי גם אחר שאמר לו הקדוש ברוך הוא שעשו עגל, לקח משה רבנו עליו השלום את הלוחות. נכון? למה משה מוריד את הלוחות? למה הוא לא אומר לו על הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם הם כל כך מכוערים למטה, תשמור את הלוחות. אחרי זה אני אבוא, נסתדר. לא, הוא לוקח בכל זאת את הלוחות ויורד ביודעו שיש עגל. כדי לתיתם לישראל. בכל זאת. רק אחר כך שבא וראה את העגל והמחולות, שבר את הלוחות. אז יש תמיעה, כבר תמהו בזה, מה נתחדש לו עשה? שלא ידע למעלה. פתאום שהוא יורד והוא רואה, הוא רואה דבר שהוא לא ראה כשהוא היה למעלה. הרי מה שהוא נביא, הוא רואה הכל. ואין ספורנו מה שכתב בזה, גם כן לא אומר לנו. לפי דבריו, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אלא פגם מסכה. אז זה מה שספורנו אומר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא גילה לו את כל הפגם. הוא אמר לו רק שהם עשו מסכה. מה זה מסכה אמרנו? זכר. פגם בזכר. שהוא פגם הזכר לבד, ולא, ולכן לא שבר את הלוחות. כלומר, אם רק הזכר נפגם, אז יש עדיין תקווה, הנקבה עדיין בסדר. אבל כשראה גם את הפגם במלכות, אז הוא שבר את הכל. והביאור בזה להמבואר, כלומר, בקשר למה שאמרנו עד עכשיו. כי פגם הזכר הוא פגם בבחינת עבדים ובנים. כלומר, כל מה שקשור לזכר זה רק בנים ועבדים. נכון? הרי, מתי מופיע הנקבה? רק בכנסת ישראל בזוגו. אין בעבד ובבן, מושג של בת, של נקבה. לכן עניינו מבואר שם שנעשה זה איראן בלבב קצוות בלבד. כלומר, מה זה הפגם בזכר? או בבן או בעבד? שהבן או העבד יש להם רק וב קצוות. אין להם מוכין. אין להם שכל במרכאות. מתי הילד חוסה לאבא שלו? אין לו שכל. האבא שלו אומר לו, אין לך ראש, אין לך שכל. תראה מה אתה עושה שטויות. נכון? והמלך אומר לעבדים, אין אחד פה שיש לו ראש? אתם דבילים? אז מה יש לאנשים האלה, לזכר הזה? רק וב קצרות, כלומר, גוף בלי מוח. כן, קטנות. ובמקום שהוא בבחינת בן לאבא ואמא, נעשה בבחינת קטנות. אז הוא הופך להיות כמו ילד קטן, לא מבין כלום. כן, חרש, שוטה, קטן. אבל גם במלכות לא אמר לו. היינו עד כדי כך לפגום מבחינת נוקבה שלא רצו גם בייחוד של כנסת ישראל בזוגו. הוא לא אמר לו שהם לא רצו את הייחוד. זה חמור מאוד לא לרצות בייחוד. והיינו מה שאמרו, זה האיש, משה, לא ידענו מה היה לו, זה לא אמר לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא גילה הכל למשה. גם אם הוא נביא. למה? כי נביא לא מקבל הכל, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מנבא אותו. זהו, אם לא. זה הקדוש ברוך הוא מחליט מה הוא אומר לנביא, ומה לא. אתם חושבים שבגלל שהוא נביא אז הכל הוא רואה?
מה שהקדוש ברוך הוא
רוצה לגלות. זהו. וגם למי שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות? גם אם הוא נביא.
לא
הבנתי, בפרשת עקב
הוא לא גילה, ובפרשת
כתיסה
הוא גילה?
כן. כי מה זה כפרשת כתיסה? זה כבר תיקון.
זה הוא
גיל. אחרי זה הוא כבר יכול לתקן. תיסה את ראש בני ישראל. זה כבר תיקון. רטרואקטיבית הוא מגלה לו מה קרה. לכן בתחילה לקח הלוחות שהם כמו זכר ונקבה, לכן עכשיו אתם מבינים למה יש שני לוחות, לוח זה זכר, למה יש שני לוחות? כי זה זכר ונקבה, חייב שיהיה ימין ושמאל בלוחות, כמבואר בזוהר הקדוש, לכן זה זכר, הימנית היא זכרית, זכרית, והשמאלית היא נוקבית, והיינו שעדיין יש להם בחינה זו, כל עוד וזה עדיין בשלמות, אז הוא יורד עם השלמות הזאת של זכר ונקבה, זאת אומרת הוא יורד עם זיווג, וכשהוא רואה למטה שהם גם לא רוצים את הזיווג הזה, אז הוא שובר אותו. אז הלוחות נשברים. זאת אומרת, אם באמת אנחנו רוצים, בוא נגיד, לדייק, לכמה שברים משה שבר את הלוחות? לשניים. הוא הפריד את הזכר מהנקבה. הבנתם מה קורה פה? כלומר, הוא משתווה למה שקורה כאן בעולם. אבל מי שראה את העגל שהוא עשוי הבא אחור ואחור, כן? והיינו שאינם רוצים בכל עניין הייחוד העליון, אם כן לא שייך להם הלוחות ולכן שברם. ובזה מובן שקודם ביקש משה רבנו שימחול להם, ונאמר וינחם השם על הרעה, כי חשב שהפגם רק בבחינת עבדים, לכן ביקש חכמים למחול מבחינה זו, ואז וינחם השם על חטאם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אין בעיה, אני סולח, אבל אני סולח לאיזה קומה? עבדים. תשימו לב, גם כשהקדוש ברוך הוא סולח, תלוי באיזה קומה, אתה מבקש סליחה. אז הוא יכול לסלוח לך, אבל על החטא של העבד, אבל זה עדיין לא נקי מבחינה אחרת אולי. לכן מסר לו את הלוחות. אומנם משה רבנו שירד למטה וראה שפגמו בכל ג' הבחינות, שב אל השם ואמר, אנא, חטא העם הזה, עכשיו זה העם הזה, חטאה גדולה. כלומר, הם חטאו בגדולה, בנתינה, בזרע. לא רק בבחינת עבדים, אלא גם כן בכל הבחינות העליונות, אם כן צריכים שוב לבקש מחילה גם על הבחינות האלו. זאת אומרת, מזל שיש לנו את משה שהבין את הסוד הזה, שעלה שלוש פעמים כנגד שלוש המדרגות, פעם עבדים, פעם בנים, פעם כנסת ישראל, וביקש, הראני נא את כבודיך. מה זה כבודיך? עכשיו אתם מבינים למה הוא אומר לו, הרי אני נהיה את כבודיך, מה יצא לו איזה ג'וק בראש, טוב תוך כדי שאני פה, תראה לי, נו, אנחנו עכשיו בגרווה, תראה לי קצת מה, לא, שלא תשרה שכינה חס ושלום בעקום, זה מה שהוא ביקש, בעובדי כוכבים ומזלות, אני רוצה שהשכינה תהיה רק בעם ישראל, אני יודע שזה פגם, והפגם הזה הוא כבד הקדוש ברוך הוא, אבל בבקשה ממך, אל תוציא מעם ישראל את הייחודיות הזאת. כלומר, בזכות משה שמרנו על הסגולה. אני רואה שיש עם שלם שמגיע, והיינו מכילה על פגם בבחינת בנים, וכן, ונתרצה לו השם, אבל עדיין היו צריכים מכילה, זה היה רק על בנים, מכילה על פגם בבחינת ישראל בזוגו, ובלי זה לא שייך קבלת הלוחות השניים. כלומר, לוחות שניים זה רמז שמה? שכן מתכפר לנו העניין של הזיווג. ולכן יש לנו לוחות שניים, שזה הביטוי הממשי למה? לזיווג שני, לכיבור שני. נכון, שעוד פעם זכר בנקבת בוקים. ולכן היו צריכים עוד תשובה ובקשה, באופן שמתבהר כי בסוף 40 יום ראשונים מחל על פגם בחינת הבנים, ב-40 יום אמצעים על פגם בנים, וב-40 יום אחרונים על פגם בחינת כנסת ישראל, ומתי הוא חזר? ביום הכיפורים. זאת אומרת, מה זה יום הכיפורים? סיום של 120 יום וביטוי לזיווג כנסת ישראל בזוגו, לכן איך נקרא היום הזה? יום? יום חתונתו או שמחת ליבו? ביום חתונתו. המזמור שאנחנו קוראים, השם אורי ואישי. נכון, אמרנו אורי זה חוס השם. אישי זה יום הכיפורי. ומה כתוב אחר כך? התפנני בסוכו. נכון? חג הסוכו. זאת אומרת, יש לנו הכל במזמור הזה. כל החגים הם נמצאים שם. לכן עד שביום כיפורים, במתן הלוחות, כלומר איפה זה מתן תורה אמיתי, מתי אנחנו חוגגים את מתן תורה? זה יום הכיפורים. לכן אם אני שואל אתכם על מה אנחנו במרכאות מציינים את יום הכיפורים, מה קרה לעם ישראל באותו יום? הרי זה חייב להיות דבר שקורה לאומה, נכון? תמיד אמרנו ככה, מתן תורה. זה מתן תורה. זה האירוע ההיסטורי הלאומי של יום הכיפורים. זה לא רק התשובה הגדולה כאילו יום של זה, לא. אי אפשר להמשיך חג, אמרנו, נכון? בלי שיש משהו, אירוע היסטורי לאומה.
איך
נתן? בסדר? לוחות מים, נעשה אז יום חתונתו. כמו שאמרו במשנה סוף תעני. אתה מבואר איפה מכל זה כי היו שלוש פינות סליחה ורפצוי, והם ג' לשונות מכילה, סליחה וכפרה. הנה, מכילה זה כשאתה רוצה לעשות תשובה על פינת עבדים. אז אתה מוכל, מחול, 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 מחול. כן? סליחה, פינת בנים. סלח לנו, אבינו, אבא. אז אני בא. סליחתנו. מכל לנו מלכנו, תשימו לב, מכילה מלכנו, מכילה ביחס למלך, נכון? זה מישהו למטה שמגיע לסליחות, אז נוגעים בכל התפסורים. בסדר? אז כיפשנו, היינו סליחה בבנים, ומכילה במלכנו, שהוא בחינת עבדים. וכפרה בגמטריה אישה, היינו בבחינת כנסת ישראל בזוגו. ועל דרך זה יש לבאר ג' זמני תשובה שהבאנו. אלול, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. בסדר? אז בעצם אנחנו בשלוש מדרגות של תשובה. שזה מתחלק, שיזיקו. למטה.
לא, אני יודע,
שזה מתחלק לג' בחינות תשובה שמוטל עליהן. חודש אלול, התשובה היא מיטת הלאלה, על הפגם בבחינת עבדים. אז באלול אנחנו כמו עבדים שעושים תשובה. כן? באי שמירת ציווי התורה בין בעשה טוב, בין בסור מרע. ואז זה בא תקנת חז"ל בתקיעת שופר, כן? לעורר על תשובה מבחינה זו של עבדים, שהוא עת רצון לקבל תשובה מבחינה זו. אחר כך תשובה, עשרת ימי תשובה. עכשיו אנחנו בעיצומם של אותם ימים. דירשו השם בהימצאו כראוהו בהיותו קרוב, שזה שייך בקרבת אב ובנים, אנחנו קרובים, קרובי משפחה, הוא עת רצון של קבלת תשובה מבחינה זו, ולכן כל עשרת ימי תשובה אומרים אבינו מלכנו בתפילה אחרי התפילה. למה? כי גם חודש אלו לא הולך לאיבוד, גם אבינו, גם מלכנו, כן? כאילו שביום הסיפורים היינו צריכים לומר אישנו, בעלנו, כן? שזה כולל גם מבחינת עבדים, מבחינת בנים. כן אומרים בראש השנה, אם כבנים, אם כעבדים, הנה התשובה שלה. בסדר שקמה? אם כבנים, אם כעבדים, זה ראש השנה. כי עדיין לא הגענו לכנסת ישראל. דהיינו שהיום יעמיד במשפט איזו תשובה עשו, ועל איזה בחינה מהם הייתה תשובה. רק על בנים ועל עבדים בינתיים. רק ביום הכיפורים, חיוב התשובה מיוחד לפני השם תתהרו. לפני השם, אתה פנים אל פנים עם השם. זאת אומרת, אתה עכשיו אישה. אז אם אני הולך לבית הכנסת ואני לא מבין את העניין הזה, איך אני בא לבית הכנסת? כאדם פרטי, נכון? או כעבד או כבן, לא עשיתי כלום. זה כבר עבר. ואת רצון מיוחד להגיע לכנסת ישראל בזוגו, כמו שנתבהר בפרי עץ חיים, שאז חוזרת מלכות פנים בפנים, אז. שכמה? אז. שזה בא בתארת הכלים, ולכן יש בו צום ומניעת התענוגים להורות על זיכוך הכלים. אני קודם כל צריך לזכך את הכלים שלי לפני הזיבוב. זה מקווה. כי ביום הזה יחפר עליכם מקווה ישראל השם. ואז הוא השלמת ג' חלקי התשובה, שזה נקרא תשובה גמורה. כמו שנאמר, השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. השיבנו, דהיינו בחינת עבדים, השם אליך ונשובה בחינת בנים. חדש ימינו כקדם מה שעליו ברצון האמיתי שלך, מבחינת הייחוד קושה ברצות בכנסת ישראל. ברכה והצלחה, מכילה, סליחה וכפרה לכולם.
מה אני עושה בבית הכנסת כל היום?
היום היום הכיפורים שלנו הוא לא בכלל אמיתי. מה היו עושים ביום הכיפורים? הולכו לחפש אישה.
או לשמור על הכבוד של הכיפורים.
נשאר משהו בזה אצל הפרים, אתם יודעים? הרבה שידוכים נעשים ביום הכיפורים.
תודה רבה.
תמיד כיף להגיע לכאן, דושר ואושר, ברוך השם. מלא בלי מים.
תודה רבה. תודה רבה.
אין לנו מילה.